Je suis de la rabbinie, je suis de la chad. 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 Je suis de קצת אנחנו לא כל כך בקו הבריאות, אז הם יתפללו עלינו לכאן לרפואה שלמה, מי שיוכל. שהקדוש ברוך הוא גם מברך את כולם לרפואה שלמה, לברכה, להצלחה, לסייעתא דשמיא, לכל העניינים כולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מורה יוצא בשמים. טוב, ברשות כולם אולי חידוש מהתורה, איזה עניין או איזה דבר. אולי נחשוב על איזה משהו שיהיה לנו לימוד, שנלמד הרבה דברים חשובים שיתנו לנו את הקרבה להשם. איך יגידו משהו? אנשים, יש משהו להגיד? צדיקים? אני לא יודע לדבר. מה זה? רבי שמשון מרש אסטרופולי. מרש אסטרופולי. אלול. זיכוי רבים. טוב. יהי רצון שמה שנלמד יהיה לשם שמיים, ושיהיה נחת רוח לפני אדון השמיים בארץ. מרש אסטרופולי, יש לנו קשר גדול מאוד, ומי שיודע שהרבה, מי שלומד החידושים שלו, ישים לב שהרבה מהחידושים שאנחנו מחדשים זה על אותו דרך של בחידושים, של כל מיני חידושי תורה ופסוקים. יהי רצון שזכותו תגן עלינו היום, שיהיה חידוש בזכות מרש אסטרופולי. רואים סיפור על רבי אהרון הגדול מקרלין, שאיך הוא היה משיב מעוון ועושה זיכוי רבים. פעם אחת הוא בא לבית הכנסת, פתח את ההיכל, קרא פרשת קדושים מההתחלה עד הסוף, סגר את הספר, עלה לעגלה ונסע. 30,000 חזרו בתשובה. הוא לא דיבר יותר מזה. אומרים פעם אחת, מספרים על רבי זושה, רבי זושה מניפולי, שהוא פעם אחת בא לאיזה עיר ועשו לו כבוד גדול, כיבדו אותו כולם, והוא לקח את ה... הביאו לו קערה של מרק מכובדת כזאת עם כפיות מזהב הכל, הוא לקח את זה ושפך את זה על המעיל שלו ואמר תאכל, 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 ככה אמר כמה פעמים. אז הסתכלו עליו כולם בתמיהה, איך הוא עושה דבר כזה? אז הוא אמר, אני לא, לי אין תמיהה, אולי לכם יש תמיהה. אתם לא מבינים, משהו שהוא יותר עמוק ממה שאני עשיתי. אמר להם שמתי שהוא שפך את הקערה למרק, זה שהוא היה בעיר הזאת לפני הרבה שנים, בלבוש סמרטוט, ולא כיבדו אותו. עכשיו הוא לבוש בגדים יקרים, ומכבדים אותו. אז הוא אמר שהבגד צריך לאכול, כי מכבדים את הבגד. הכבוד הרי מגיע לבגדים. הרי מצידו לא כיבדו אותו. הכבוד שהגיע זה כבוד שהגיע לבגדים. אם היו מכבדים, זה... אז יובן העניין הזה, שהכבוד היה מצד המלבושים שלו, ולא בגלל מה שהכבוד מצד המהות שלו, של האדם. מכל הכבוד שהיום מכבדים בני אדם, מכבדים אותם מצד הלבושים שלהם, ולא מכבדים מצד המהות של האדם. שהכבוד צריך להיות למהותו, לכבודו של האדם שמכבדים אותו, ולא בגלל הלבוש, ולא בגלל הבגדים שלו, ולא בגלל איך שהוא נראה, כי לא זוהי הדרכה של התורה. דרך התורה היא לאהוב ולכבד, ולתת את הכבוד למהות ולפנימיות, כמו שהשם ברוך הוא עושה הכבוד לכל הנבראים כולם, מכבד לכולם, גם לגויים, גם ליהודים, גם לרחוקים, השם ברוך הוא נותן הכבוד לכל אחד ואחד. ועכשיו, מחודש הזה, מחודש אלול, כשכבר לפני סמוכים ליום הדין ראש השנה, יהיו כמה דברים טובים וגדולים שקרו בחודש הזה, בחודש אלול. יש אור מקיף ואור פנימי, ואור מקיף מתי שיש חס ושלום פגם, כמו למעשה על עטיפת הציצית, שיש לבוש שמתעטף, ושיש פגם שנופל, אז למעשה זה כמו סילוק האור מקיף. ובחודש תמוז היה סילוק למקיפים, כי נשתברו החומות. ובחודש אלול יש בנייה של החומה, שכתוב ותשלם החומה ב-25 בחודש אלול, ב-52 יום, ספר נחמיה פרק ט"ו, פסוק ו'. פרק ו', פסוק ט"ו. המשמעות של חודש אלול שיכול לסייע בכל הלבושים של האדם, שיוכל לבנות כל המקיפים שלו בשלמות, מה שנפגם לו על ידי כל מה שהוא עשה במשך כל החודשים והשנה כולה. בפרט שראש השנה מלא כל השנה, וכל שבוע ערב שבת מלא לשבוע, וראש חודש מתקן לחודש, אז חודש אלול מתקן לכל החודשים. ומה שנעשה בחודש אלול הוא גמר ותיקון וחיתום של כל השנה כולה וכל מה שעבר האדם מראשיתה לסופה. ומה שיתפללו ויעשו ויפעלו בחודש הזה הוא יהיה לתועלת גדול לכל השנה כולה ולאחריה ולתכלית והכל. דוד המלך אמר בתהילים בפרק כ"ב פסוק כ"א, אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. במשמעות של הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי יש בית בחינות. יש 50 שערים, 50 שערי בינה, ויש לב נתיבות חוכמה. לב נתיבות חוכמה זה לא 50 שערי בינה. לב נתיבות חוכמה זה מדרגה גבוה יותר, איפה שלמעשה רק צדיקים גנוזים יכולים להבין, זה מקום גבוה, 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 כי זה נתיבים. ומתי שבן אדם נפטר מן העולם, יש לו נתיב שהוא הולך בו מה שהוא עשה בחייו, וזה עולם עם התורה שלו, המצווה שלו, כל מה שהוא למד ועסק בעולם הזה, שנפטר מן העולם, הוא הולך בנתיב שבשמיים. ומי שלא הלך בדרך השם כראוי, גם מצד התורה שלו, גם מצד התפילה ועבודת השם, מכל הדברים האלו שהוא עשה ופעל, אם הוא לא עשה את זה כמו שצריך לעשות, כן, הלך רתוח לבני השם וכו', בכל העניינים, גם במדרגה מחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, כמו שצריך, על ידי זה הוא נדחה, וכמה שהוא יהיה גדול במעלה, וכמה שהוא יהיה במדרגה, אז הוא יכול לפגוש בשמיים כלב. כי גם שהוא יהיה במדרגה של יחידה, על זה דוד המלך אמר, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. שאולי בשמיים, אולי אפילו לאחד במדרגה כמוני, לא יהיה איזה עניין שאני אגיע לאותו נתיב, אז זה רק אתה, השם ברוך הוא, תצילני. לבקש מיד כלב יחידתי. ובזמן הזה של חודש אלול לפני ראש השנה, שהזמן הוא לבקש מלפני השם על התיקון של הנשמה של אדם. יש דבר שמסביר אותו האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, רבי שניאור זלמן מלאדי, השולחן ערוך הרב. הוא כותב בספר הליקוטי תורה, פרשת תראה, דף ל"ב, עמוד א', אות א'. מסביר האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ומסביר שיש בבחינה של חודש אלול מתגלים, זה בדף ל"ג עמוד א', הוא כותב שיש גילוי של י"ג מידות של רחמים שמתגלים בחודש אלול. י"ג מכילים דרחמים מתגלים בחודש אלול, שבו יש גילוי של רחמים, י"ג מידות של רחמים שמתגלה בחודש הזה. בחודש הזה של חודש אלול מתגלים י"ג מכילים דרחמים. הוא אומר בדף ל"ב, הוא מסביר בפרשת תראה שיש גילוי ואימתה בפחד שנופל בעולמות מכוסים ונעלמים מפני פחד השם וגאונו שהוא מתגלה בראש השנה. והוא אומר חידוש גדול מאוד מאוד. אני אסביר את החידוש שלו, למה? כי זה לא כל כך יובן. הוא אומר שמה שאדם משיג יראה ואהבה זה לא מצד מה שאדם משיג מכוח עצמו, אלא זה רק מה שנשפע בו. ממה שהוא משיג בראש השנה שהוא מקבל יראה ואהבה מהשם, כפי זה יושפע עליו יראה ואהבה, ועל ידי זה זה הכלים שהוא יקבל בשביל לעבוד השם. האדמו"ר הזקן מסביר שהאדם שיש לו יראת שמיים או אהבה להשם ברוך הוא, זה לא בגלל שהוא מצד משהו שהוא קיבל מטבעו או שהוא השיג משהו, אלא זה בגלל מה שהוא בראש השנה קיבל גילוי גדול מאוד של יראה ואהבה, וכנגד הגילוי של היראה והאהבה נגלה בו, הופיע בו, וכנגד זה הוא קיבל כלים וכוח, וזה נתן לו את הכוח ואת המהות לכל השנה כולה ליראה ואהבה. זה מה שהוא מסביר. המשמעות של הכלים האלו קיבל אותה מצד מה שהוא עסק. זאת אומרת שמי שיעסוק בפרט בזמנים האלו שהם הכנה וכלים לקבלת האור הגדול, אז בראש השנה שיהיה גילוי של השם שהוא מופיע אפילו בעולמות המכוסים והנעלמים וגם שם נופל עליהם ממתה ופחד, גם פה בוודאי שיהיה לו כלים ויראה ואהבה. נמצא שאדם שאין לו יראה ואהבה זה בגלל שראש השנה הוא לא קיבל אותו כמו שצריך, הוא לא עשה את ההכנה כמו שצריך בחודש הזה. המשמעות שמסביר האדמו"ר הזקן, הוא מסביר שם שמשל למלך שיוצא לשדה, ומתי שבא המלך לשדה אז באים כל העם לקבל פניו, והמלך מראה פנים שוחקות ומחייך לכל אחד ואחד, וכולם רואים פניו ומחייך לכולם, ואז כולם יוצאים לקראת המלך, ואז בשעה שהמלך הולך ונכנס לארמון אין נכנסים כבר, רק המזומנים מכבר למלך, רק הם יכולים להיכנס לארמון, כי מי שהזמין אותם המלך יכול להיכנס. אז בזמן הזה הם ייכנסו לארמון של המלך. רק מי שהכינו אותם, רק מי שהזמינו אותם לפני זה, יהיה להם אפשרות להיכנס לארמון של המלך. אם לא יהיה להם הזמנה, לא יוכלו להיכנס לארמון המלך. נמצא שרק מי שיש לו הכנה לזמן הזה של חודש אלול, רק הוא יוכל להיכנס אל היכל המלך ולהישב אצל המלך ולהיות קרוב אצל המלך וכו'. זה בזמן הזה. שהמלך עכשיו יושב ונמצא בקרוב, וכולם סמוכים, ויש גילוי ותפילה ותחנונים והכל, אז הזמן לבקש את הקרבה שלו ולהופיע ולבקש מלפניו, כי זה הזמן של הגילוי. ואז מה שמסביר בדף למד ג' שהגילוי של י' ג' מידות של רחמים הוא מתגלה בחודש הזה, יש בו גילוי יתר זאת ויתר עוז גדול מאוד שיכול לגרום לכל עם ישראל לשוב, שזה גילוי של רחמים גדולים. אבל פה צריך להבין משהו. הוא כותב שאדם שלא מצטער על חטאיו ורחוקו, זה בגלל שהוא כל כך חטא שנחרט הנפש משורשה, ובגלל זה הוא לא מרגיש את זה. כי לא נעשה בו כאב על זה, הוא לא מרגיש, בגלל שנחרט הנפש משורש שלו, אז הוא לא מרגיש. זה מסביר שבפרט החודש הזה של י"ג למידות של רחמים, יש את האפשרות לגלות אותם בשביל שכולם יוכלו לשוב לשם, לגרום לתשובה באמת. הרי אי אפשר לגרום לאנשים לחזור בתשובה. Moi, au Holam, que je vis, Tzadikim, Tzadik, Shalotanu, d'avoir le Zikui Rabim, Ayoudi, Tzadik. Et on y asbir à ce qui est oulai, ayom, on asbir à ce qui est yoter, mazenikra la Shiv Bichura, Zikui Rabim. Qui le fit à Emmet Befoual, comme je l'ai dit, nous m'admirons à Zaken, que Ifchar la vie est à Ira, va avoir la dame et quoi ratzmo. אלא זה רק מה שהוא יקבל מראש השנה, ולפי דבריו יובן שזה מכל שנה ושנה ושנה נמשך מה שמגיע אליו ראש השנה. נמצא שלפי מה שאומר האדמו"ר הזקן, צריך לגרום ליהודים רק לקרב אותם לראש השנה, ובפרט בימים האלה, אם יהיה להם יראה ואהבה, זה ימשוך עליהם לכל השנה. זה לפי דבריו, ככה יובן, כי הוא אומר שמכוח עצמו אין לו לעולם להשיג יראה ואהבה, זה מה שהוא מסביר. וזה חידוש פלאי, שככה הוא נותן פירוש על ה... קרבה לשם, ולגרום לאנשים שיוכלו לשוב, לפי דבריו, מה שהוא אומר. אבל אנחנו ניתן עוד יותר, נחשוב יותר על הדברים שהוא אומר, וננסה לראות מפה באמת מהי הקרבה לשם להחזיר בתשובה, ומה הקשר לחודש אלול. כתוב מסכת ראש השנה, בתי"ז עמוד ב', בתוספות, בשם רבנו תם, שיש י"ג מידות של רחמים, שנאמר בסדר, אומר השם, השם. ואומר רבנו תם, השם אני קודם שיחטא, והשם לאחר שיחטא אדם. כי דאמרינן, הוא אומר שהשם, שהשם הזה למעשה יש בו שתי מדרגה, אחד, הוא עושה לאדם רחמים. לפני מדרגה שלו, ואז אחרי שיחטא האדם, גם משם הקדוש ברוך הוא מעורר עליו רחמים, שמפה הוא יוכל לשוב ולהתקרב להשם ולחזור בתשובה שלמה. זה דעת רבנו תם, ככה גם דעת הרמב"ן, ככה גם דעת אבו דרם, ועוד שככה סוברים, כי השם מידה ראשונה, והשם השני זה מידה שנייה. דעת רבי גאון ודעת הריף, שהשם הראשון שאומר זה מידה ראשונה, אחרי זה אל, רחום וחנון אל, מידה שנייה, רחום, מידה שלישית וכו', אומר הפוך. ודעת רבנו הרי הקדוש, וכן דעת הגאון מווילנה, בספר שאר הכוונות, דרושי ויעבור, דרוש ג', מסביר שזה דיקנה דארי חנפין, השם השם אומר אל, רחום וחנון אל, מידה ראשונה, רחום, מידה שנייה, חנון, מידה שלישית וכולי, מתחיל באל, מידה רחום וחנון, וככה סופר אל, לא כנגד הפעמיים שם הוויה, וככה אומרים, כל אחד לפי העניין שלו, הכוונה שלו. ופה, לפי התוספות, מה שאומרים התוספות, שזה דעת רבנו תם, שהשם קודם שיחטא, על שם לאחר שיחטא, כי זה רחום וחנון. השם, השם, רחום וחנון, ערך אפיים וחסד. מה זה רחום? אז הם אומרים רחום קודם שיחטא, וחנון זה אחרי שהוא בצרה שלו, איך להוציא אותו משם. ופה נראה להקשות על דוד המלך. דוד המלך אומר במזמור תהילים, בקמ"ה פסוק ח', חנון ורחום השם, הוא מהפך מסדר התורה. התורה אומרת רחום וחנון השם. ודוד המלך אומר חנון ורחום השם, מהפך, זה לא סדר התורה. התורה אמרה רחום וחנון, ערך אפיים, ודוד המלך אומר חנון ורחום, מהפך הסדר הזה. וזה לא ברור, כי הרי בפשטות הסברנו שרחום זה במקום שאדם נמצא, וחנון זה בשעת הצרה. ולא יעזור חנינה שיש צרה ואחרי זה רחמים. אז מה התכוון דוד המלך? למה לא אמר דוד המלך כלשון התורה, רחום וחנון? כתוב זה פרשת כי תישא. בשמות, כי תישא פרק ל"ד פסוק ו', ויבוא השם על פניו ויקרא השם, אז השם, רחום וחנון. זה עוד מעט אני אסביר, מה החילוק הזה? למה זה קשור לחזרה ותשובה? אסביר עוד מעט את זה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש מאמר יפה מאוד של רבנו בכי על הפירוש של פרשת כי תישא. שהוא מסביר שמיום שחרב בית המקדש, אין לנו בעולם הזה לא קורבן, לא כהן, לא כלום, אלא רק תפילת השם וי"ג מידותיו, שכל המתכוון אין תפילתו לתוך חוזר הדרכם, אלא אם כן יש בידו עבירות שמעכבין בידו. אבל אומר, כל המכוון בזה בית ג' מידותיו, אין תפילתו חוזר הדרכם. זה החידוש שלו. אנחנו יודעים שלא אומרים את זה ביחיד, כמובן שבטעמים, אבל זה דעת המנחת אלעזר ממונקאץ', בישיבות מנחת אלעזר חלק ד' סימן כ"ב, במנחת אלעזר ממונקאץ', גם ביחיד לא לומרו. דעת המנחת לא סוברים כמו דרכן הרב משה פיינשטיין ועוד, אפשר להגיד גם ביחיד וטעמים וכולי. אבל יש דעת יפה של המאור והשמש בפירוש על פי הפנימיות, למה לא לומרו ביחיד. ומסביר המאור והשמש, בספר המאור והשמש, רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, הגאון המאור והשמש, הוא כותב בפרשת ויחי. הוא אומר, מפני מה למעשה לא ראוי להגיד את י' ג' מידות, אם נגיד אותם ביחיד. ושאם יגיד ביחיד, בוודאי לא יימצא בו מהמידה הזאת, שהוא אומר. לא יימצא בו אולי רחמנות או חסד או ערך הפעים. אבל שיגיד ברבים, בוודאי שיסתייע שיהיה בכל הציבור מהמידות, ובגלל שיהיה בכל הציבור מן המידות האלו, אז בוודאי שיעלה לו. זה מה שמסביר. אז הסיבה שאומרים ברבים, מסביר המאור והשמש, בגלל המידות של הרבים. ואם יגיד ביחיד, הרי איך יימצאו בו כל אלו המידות? בוודאי שלא יימצאו בו. אז זה הסיבה שלא לומרו ביחיד. זה ככה מסביר המאור והשמש. זה ככה אלו הם דבריו של המאור והשמש. אבל לפי מה שיובן, הרי אם הסברנו מקודם שדוד המלך אמר בהיפוך, שאמר רחום, ואז חנון ורחום השם, ולא כמה שהתורה אמרה, רחום וחנון, אז פה צריך להבין על מה התכוון דוד המלך, כי בוודאי שלדוד המלך הייתה כוונה גדולה מאוד, בוודאי שכל דבריו וכל ספרו זה כל רוח הקודש, והכל זה דברים נוראים ונשגבים, והוא לא סתם יעשה כהיפוך התורה. הרי בפשטות לנו שהיה דוד המלך צריך להגיד רחום וחנון, ולשמור אותו לעוד רש. ולמה אמר חנון ורחום? שהוא בהיפוך. אבל לא, עוד מעט אתם נסביר יותר את איזה כוונה. למשמעות של התשובה, יש כמה מדרגות. תשובה אמיתית זה שאדם יכול להשיג קצת לפני מי הוא עומד. כטיפה מן הים, גם זה הוא לא יכול. אבל שאדם יודע לפניו היום האחרון שלו, ובו למעשה לא נותן דעתו על שום דבר בעולם, רק לפני מי הוא הולך, לא בני אדם, לא מחשבות, לא שום דבר, רק לפני מי הוא עומד. רק במחשבה זה מדרגה מעליה, גדולה מאוד, כי אז התשובה שהוא עושה, יש לה דין של שכיב מרע, שהשולחן ערוך יורד הסימן של המתחת, סעיף ב' מביא שמביאים את הוידוי לפני הנפטר, ושאדם יסלק עושים איתו וידוי. כשאדם עושה את הוידוי שלפני שהוא נפטר מן העולם, הוידוי הזה הוא הכי גבוה. ואז הוא יכול לקנות עולמו, כדעת אלעזר בן דרדריה, סרט עבודה זרה בדף י"ז עמוד א', שקנה את כל עולמו רק ברגע של ערעור תשובה. ומחשבה הזאת של התשובה, היא נקראת בדעת. כי צריכים להשיב את התשובה עד לדעת, לגרום לאדם לשוב בתשובה, שהדעת שלו תשוב בתשובה. כי המשמעות של התשובה, יש בה אחד בדעת, והחלק השני הוא בלב. כי צריך גם להשיב את הלב, וגם להשיב את הדעת. למה זה משנה? כי יש אדם שבלב ירצה לשוב לשם, אבל בדעות שלו הוא לעולם לא ישוב. הוא מחזיק ידי מרעים, הוא סובר שאנשים שלא שומרים תורה ומצוותיה, הם אנשים שמותר להחזיק אותם. אבל הוא לא יסבור שצריך לתמוך בתורה ולומדיה. הוא יסבור שגם מותר להחזיק כאלו וכאלו. יהיה לו דעת שהיא פגומה, אבל בלב אולי הוא ישוב לשם. הלב ירצה את השם, אבל הדעת שלו לא. ויש אדם שבדעת הוא מבין שזה אסור וזה אסור וזה נגד התורה של השם. אבל בלב שלו הוא לא רוצה את השם, הוא לא רוצה את התורה. זאת אומרת, יש שתי בחינות בתשובה. אחד לדעת ואחד ללב של האדם. זה יגיע שתי מדרגות שונים. וכשאני אומר להשיב אדם בתשובה או לזכות את הרבים, למה אני מתכוון? ללב שלהם או לדעת שלהם. זה דבר אחד שצריך לחשוב. ואם אני מכוון ללב, זה משהו אחר. ואם אני מכוון לדעת, זה גם משהו אחר. זה משהו אחד וזה משהו אחד. הלב הוא דבר נפרד והדעת הוא דבר נפרד. זה לא אותו דבר. זה צריך לחשוב, דבר אחד. ודבר שני, מה המשמעות של השם ברחום ובחנון שדוד המלך אמר? אבל פה עכשיו זה יובן. כתוב מסכת קידושין בדף ממתת עמוד ב', מקודשת על מנת צדיק ומקודשת, שם העיר תשובה בדעתו. בדעתו העיר את התשובה. משמע שתשובה בדעת היא גבוהה יותר. תשובה בדעת היא גבוהה יותר. עכשיו אני אסביר. יש מידת הדין שצריך למתק אותה בשורשה לגמרי, שזה ביטול וסילוק כל הדינים שבעולם. ואותה אי אפשר למתק ואי אפשר לצאת מהבור הזה, אלא רק מתי שמתעוררים רחמים על הרחמים. זאת אומרת שיהיה גילוי של רחמים שהאדם הזה יזכה לשוב לשם, ועל הרחמים יתגלו רחמים שהוא ישוב כמו שצריך. כי הרבה חושבים שלשוב לשם זה רק להתוודע אליו, או לתורה שלו ומיד הם שבו. אבל לא יודעים שרק ההתוודות אליו, ולתורה שלו ולמצווה שלו, היא רק ההתחלה של הקרבה לשם. זאת אומרת, רק מתי שאדם מגיע לזקנה ושיבה, אחרי 70 שנה, כתוב במדרש תהילים, מדרש תוכר טוב, בפרק למדלת. כתוב על יצר הרע. יצר הרע, נעשה אדם חברו, איתו שעה שלמה, נעשה הוא אבו. והיצר יהיה לו ל-20, יפילו. יהיה אותו בגיל 40, יפילו. יהיה לו לגיל 70, יפילו. לגיל 70, 70 שנה יהיה עם האדם, ינסה להחתיא אותו. אדם יהיה עם החבר שלו שעה אחד, יהיה אוהב שלו. אדם עם הבעל דבר, ירצה להפיל אותו. לרגע אחד יפיל אותו. זה מה שאומר על הבעל דבר, על יצר, שהוא רק ירצה להפילו, זה דבר ברגע אחד. כמה שנים יהיה איתו, ככה ירצה להפיל אותו. ממחשבה שבן אדם מבין, זה שלשוב להשם בשלמות, זה רק מתי שהוא יתנקה לגמרי מכל הרע. ושאני אומר להשיב אדם, זה הכוונה להוציא אותו מכל הרע שהוא נמצא בו. זה משמעות אמיתית, כי בפועל אם לא יביא אותו לתכלית שלו, או בפועל אם האדם אולי בחיצוניותו יהיה בתורה ומצוותיה, אבל בפועל שהוא יסתלק, אולי גם אותו אחד שאיתו, או יחזיר אותו, אולי גם הוא יתקל באותו כלב. כי זה אמר דוד, הציל המחיה הנפשי מיד כלב יחידתי, גם המדרגה שלי. אולי גם אדם שיכול להגיע למדרגות, גם הוא יכול להיות כולו מקליפת נוגה ולטעות. וזה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד, ולפעמים זה זהירות ונקיות הכי שיש בעולם בעבודת השם ברוך, ונקיות וזריזות וטהרה וקדושה. לכן יובן באמת למה בודקים התפילין בחודש הזה, בחודש אלול. יש מעלה גדולה לבדוק התפילין, זה מנהג חסידים ואנשי מעשה, לבדוק התפילין בחודש אלול. זהו, עוד מעט אולי, לא קשור עכשיו, קשור, אבל זה... זה מה שאומר דוד המלך. דוד המלך אומר, חנון ורחום השם, על שהוא אומר, חנון ורחום השם, בתורה אומרת רחום וחנון, כי למה שאמר דוד המלך, זה שאם אדם חס ושלום יהיה בצרה, אז הוא אמר חנון. אבל לא מספיק שהוא יצא מהצרה, אלא גם על החנינה הזאת שתתגלה בו, הוא יצטרך רחמים. לכן אמר חנון ורחום. לא מה שאין כן רחום, זה הצלה לפני חטא. אבל בשעה שהוא ייפול, יהיה לו רק חנינה. לא מבטיח שהיא תוציא אותו. לעומת זה שיהיה חנון, שיהיה גם שאדם נפל לאותו מקום, יתגלה בו רחמנות אחרי זה. אז יהיה הרבה יותר גדול שבוודאי הוא יצא משם. אז יהיה גילוי של הרחמנות. אז לכן הוא אמר הפוך, כי לתורה זה רחום וחנון, אבל שהתרחקנו כל כך הרבה בגלות וכל הטילים שלו זה ברוח הקודש, אז הוא אמר חנון ורחום, כי לכל נפילות והתרחקויות שהם השם יתברך בכל הדורות, אז צריך שיתגלה חנינה על המקום שעם ישראל נמצא בו, ואחרי שתתגלה החנינה, תתגלה הרחמנות, כי גם לאותו מקום שימצאו בו, תתגלה החנינה, אל תתגלה בהם הרחמנות, שזה לא יספיק. לכן חודש אלול כותב מרן החידה רבי יוסף חיים דוד אזולאי הציפור הנשמר בסימן ח' מסימן רמ"ג, סימן ח' סעיף רמ"ג. הוא כותב, היזהר בחודש הקדוש הזה, זה חודש קדוש שאומר שהוא גמר וסוף לכל השנה, זה הסוף של השנה, שיעשה בו חשבון נפש, ואם לא יכול, לפחות תהיה כמו ממראה דחושבנה, מביא זוהר, קורח, בדף קע"ח, עמוד א', עמוד ב', שהיו צריכים נזהרים במראה דחושבנה כל לילה לעשות חשבון נפש, ולפני שאדם עולה למיטתו, יזיל דמעות ויבכה. ובסעיף רמ"ו הוא כותב, ויזהר שהוא מזומן לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיודע כל תחבולותיו ומרמותיו. הקדוש ברוך הוא יודע, אתה מזומן לפני הדין, שיודע כל התחבולות שלך וכל המרמות שלך. הקדוש ברוך הוא יודע, ואתה מזומן לפני מי שיודע כל תחבולותיו וכל מרמותיו. וזה יבוא לפניו לראש השנה, ואיך הוא ידע מה לעשות? והוא עוד לא יודע לפני מי הוא עומד. הוא יודע כל תחבולותיו ומרמותיו, השם. וזה רק קצת בסמיכות שמתקרב אליו, לפני השם. ועל זה הוא כותב, וזה הוא כותב בסימן רמ"ו, זה אמרנו, הוא כותב שם גם שיזהר האדם לא לקרוא הכל במרוצה, אלא יקרא הכל בנחת ובסבר פנים, כמו שצריך, בכוונה. כותב רמ"ו ורמ"ד על השוב שהוא מזומן לדין לפני הקדוש ברוך הוא, ובסימן בסעיף רמ"ז, זה ממשיך את כל הסימן, כי זה נגמר אחרי זה. בסימן ראשון עדיין הוא כותב שכל אחד ירבה כצדקה כפי כוחו, ירבה תהילים ומשניות, ומי שחננו השם באושר, שייתן את זה חתך בצדקה פרוק, שירבה בצדקה, שזה דבר גדול מאוד, ומי שיכול, שיפרוט, יפרע מכל מי שיכול בצדקה על מה שהוא עשה וחטא ופשע וכל מה שעבר עליו אותה שנה וכל מה שהוא עשה. כי בצדקה, בגילוי של הצדקה, מתגלים הרחמים של השם. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה אותם על עם ישראל, ואז מתגלים הרחמים הגדולים. לכן זה חודש שצריך להרבות בו בצדקה וברחמים, ואז בשביל זה אדם יוכל להכניע את היצר. כותב בבית יוסף בסימן א', הנהגת הבוקר סעיף ה', כתוב שלהכניע את היצר, זה על ידי שאומרים, יכוון בפרשת העקדה, שאמר לפרשת העקדה יכוון לזבוח את יצרו. וכך הוא אומר שהוא בפרשת העקדה שמכוונים וקוראים, אז אפשר לבטל את הרע. במגיד משרים, בפרשת בהר, הוא כותב שהוא אמר לו, היזהר בטבילת עזרה, היזהר שני וחמישי, לטבול שני וחמישי, להקפיד בזה בטבילה, ושוב רבי יעקב ממרוש, רבי יעקב ממרוש בשו"ת רשות שאלות ותשובות מן השמיים בסימן ה', אומר שכל אורך גלותנו על זה שלא נזהרים בטבילת עזרה, ובפרט שיזהרו החזנים והשליחי ציבור, ייזהרו ולהיות זהירים בטבילת עזרה. זה לפחות הם, שהם ייזהרו בטבילת עזרה להיות קדושים, טהורים ונקיים, לפחות החזנים שיעלו קדושים וטהורים ונקיים. עכשיו, אחרי שהסברנו, ואם זה בן אדם שיעשה כמו שצריך את הדברים האלו, בפרט של הטבילה, וייזהר, והרבה בתחנונים, כמו שהוא מסביר, מה מגיד משרים שהוא אמר לו לבית יוסף, אמר לו, ייזהר בתפילה, בתפילה בית ואי, בתפילה שני וחמישי, וישרוף במחשבות שלו של התפילה, כל הערעורים וכל המחשבות, יתפלל בכוונה, אז בוודאי גם היצר יתבטל, ואדם יוכל לסבוח את עצרו ולהתקרב לשם, ואז גילוי של הרחמנות, הגילוי של הרחמים יהיה גדול מאוד מאוד לפני אדון השמים בארץ, ואז בוודאי ישיב אותו להשם. עכשיו, באותו מקום ואותו מדרגה שבן אדם שב להשם בכל ליבו, אז באותו מקום שהוא זובח את יצרו, והוא נותן את דעתו על התכלית, והוא מרחם, הוא מגלה רחמנות של השם, מתגלה חודש אלול, שהוא חודש של כל עם ישראל ביחד. זה חודש האחדות, חודש שכולם מאוחדים בו. הוא כותב הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ח' הלכה א', מסביר הרמב״ם שתפילת ציבור נשמע תמיד. כל פעם שציבור יתפללו לפני השם, הקדוש ברוך הוא ישמע אותם. כמו שכתוב ביוב, אין אל כביר, פרק למד פסוק, פרק למד ו' פסוק ה', אין אל כביר לא ימאס, כמו שכתוב, דרשו במחות בדף ז' עמוד ב' ודף ח' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שומע ונענה לתפילת הציבור. אז כותב הכסף משש שם, בפרק ח' הלכה א', שלפחות יזהיר להתפלל בזמן שהציבור מתפללים, למה שהקדוש ברוך הוא, אפילו שיש בהם בעלי עבירה, ואפילו שיש חוטאים לפני המקום, התפילה ציבור נשמע תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, ויש נחת רוח ושעשוע גדול לפני השם שמתפללים ביחד בציבור. יש עלייה גדולה לכל הציבור, והכל והכל נתקן, והכל הכל יש בזה מעלה גדולה, ואז יצר מתבטא לגמרי. בפרט כמו שהסברנו שהרשות מן השמיים, מה לפחות שהחזן יהיה טהור ויהיה קדוש בשביל שהתפילה תעלה, שיקפידו בזה, כמו שכל אורך הגלות רק בגלל זה. אז נמצא שהתפילה בציבור היא דבר שאם נקרב עם ישראל שיתפללו בציבור, זה גם יגרום להם לשוב בתשובה. כי שיקרבו עם ישראל להתפלל אצל חזנים כשרים, אז יתבטל אורך הגלות, וזה יהיה עיקר הזיכוי רבים. שיתפללו אצל חזנים כשרים ויתקרבו לאנשים כשרים, זה זיכוי רבים הכי גדול שיש, כי לא כולם יכולים להשיב מעוון. כי מתי שאדם ינסה לקרב, אולי יהיה באדם איזה דבר לא טוב, הוא יכול לדבק בדבר הזה. ולכן צריך תפילות ורחמים גדולים מאוד, שאדם לא ידבק פה אותה צרעת ואותו נגע, משהו שלא יביא אותו חד ושלום לידי ריחוק מהשם, מודה, התגרות, נבישה וכו', כל הדברים האלו שהם בהם טובה וישועה. אבל אז יובן באמת האור של התשובה שמתגלה, כי לא סתם יש מחשבה בתשובה שמתגלית. כי הרי לפני שהאדם עושה תשובה, אי אפשר לדע מי הוא מה הוא. והתשובה היא המשמעות שלה לגלות את האדם הגנוז באדם הזה. נמצא שאם אין תשובה, לא יודעים מי הוא בר ישראל, מי הם עם ישראל. לא מתגלה יקרם ותפארתם של עם ישראל. והמשמעות של התשובה היא לגלות את הפאר ואת היופי שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל. זה משמעות של תשובה. כשאני אומר לזכות או להשיב בתשובה, אני, הכוונה שלי היא להוציא מכוח אל הפועל את הטוב הנמצא בכל אחד. ואז כשעושים את התשובה, מתגלה הטוב שיש בכל יהודי, ואז הוא שב לקדוש ברוך הוא. והטוב שגנוס באדם, הוא עולה לשורשו ומתקרב להשם. אז האדם הזה שב להשם. זאת אומרת, המשמעות של התשובה היא לגלות את התמון בו. כמו שהסברנו על אלעזר בן דרדאיה, שלא הניח, שלא בא אליה וכו'. ומה היה איתו? שבסוף הוא ערער תשובה, ואז הוא זכה וקנה כל עולמו, הכל רק בגלל ערעור תשובה אחת. והיה סיפור אותו דבר על אונקלוס. אונקלוס, אונקלוס הגר. במסכת גיטין בדף נ"ו עמוד ב' כתוב שהוא עשה עלייה והעלה את הימח שמו, שאסור להגיד את שמו. כתוב בספר שמות, שם אלוהים, פרק כ"ג, פסוק י"ג, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך, כמו שדרשו סנהדרין בדף ס"ג עמוד א', שיש איסור חמור בהזכרה, אפילו לגרום לגוי לבוא ולנדור ולהישבע בשם עבודה זרה. זה שם שהוא טמא. אומר רבי פנחס מקורת במדרש פנחס שער הקדושה, שאדם שאומר את הימח שמו, אומר השם שלו, נטמא כולו, צריך לטבול. נטמא כל האיברים והגידים, הכול כולו נטמא. רק בהזכרת השם הזה. הוא כל כך טמא שהשם הזה מטמא אותו. גם השבתאי השני, שאסור להגיד השם, שץ בראשי תיבות, וגם הימח שמו. שאלו השניים שאומרים אותם, נטמא אדם כל כולו, ואין לו שום תיקון לזה, אם הוא לא ילך לטבול. צריך להתאר מהתרומה הזאת שהוא הזכיר בפה, את השמות התמיים האלה שנטמא כולו. גם להיזהר מהזכרת כלא, לא להגיד אותו עד גמר, אם אין זה פסוק או דברים האלו, זה יכול להביא את אדם לתרומת כלא. זה כל מיני מדרגות קדושה שצריך להיזהר בהם, שאדם לא יגיע מתוכם חס ושלום לזה דבר לא טוב. עכשיו, המשמעות של התשובה היא לגלות את הטוב שבו. עכשיו, עם אונקלוס, הרי איך אונקלוס היה לו את התשובה? הוא העלה אותם, ואז הוא ראה שהם שקר בשמיים, ואין להם שום תיקון ועלייה, ורק הדרך התורה שלנו אמת היא הדרך הנכון, ואליה צריך ללכת ואליה צריך לפסוע, ואז שהוא התגייר, אז הוא השיב את כולם. אז הקיסר של רומי, כתוב במסכת עבודה זרה בדף י"א עמוד א', שלח לפניו את כל הרומאים, שכולם ילכו להשיב אותו, וכל אחד הוא מחזיר אותו בתשובה, מגייר את כולם, הוא לא יכול נגדו. הוא לא יודע מה לעשות, כל אחד שהוא שולח, אז הוא מתחיל להוכיח לו, בדעת וסברה ישרה, כמה שקר ומיעוץ יש אצל הרומאים, שאין בהם שום דעת ושום כלום, והכל זה שקר וכל אבל, והכל אבל ורעות רוח, ואין בשום דבר כלום. אין בזה שום דעה, שום תקווה, שום, מה יש להילך לדרך הזה שלהם. אין בהם שום תקווה ותקנה. וקרושים. אז זה היה שולחן אורך כל יום שקוראים, התרגום, שניים מקרא וסימן רש באור החיים, שחייב לנקרא שניים מקרא ואחד תרגום, זה גילוי בדעת. גם עיוור, כולם חייבים סומה, אבל כולם צריכים לקרוא שני מקרא ואחד תרגום. מה דעת הזה שלו? זה דעת של התורה. תרגום זה דעת התורה. זה הפירוש שלה, זה ההתבוננות שלה, זה הדעת שלה. זה משמעות של תרגום, זה דעת התורה. זה לדעת איך להתחבר בה, זה משמעות של תרגום. התרגום זה התקשרות בתורה. אם אין התקשרות בתורה, אין לה הבנה, אין לה שום, היא לא מגיעה בדעת. כשאנחנו אומרים תשובה זה שהדברים יעלו לדעת של האדם, ובדעת שלו הם ישיבו את ישראל, יגרמו לכולם או לשום מעברון, או לגלות בהם את הטוב שבהם, או להשיב אותם ממקום שנמצאים בו אל מקום גבוה יותר, אל מקום הרבה יותר רחוק ממה שהם נמצאים בו. כי כל אחד נמצא במקום שנמצא, והתורה לא מהירה בו, ולא מתגלית בו התורה הקדושה. והדרך לגלות את התורה היא רק על ידי שמגלים לאדם בדעת את הדברים שלה ואת הקרבה שלה. ואז האדם שב ליוצרו, שב לבורו כמו שצריך, ונעשה גילוי וקירוב של האדם לבורו. כי אז נעשה התקשרות ואז נעשה התחברות וכו'. זה המשמעות של תשובה בכלל להשיב. עכשיו, הדרך של ההתקשרות לאדם, של להשם ברוך הוא, זה על ידי תפילים, נכון? כמו יודעים, איך לקרב אנשים שבת לאותות, להשיב להשם שישמרו השבת עכשיו חודש אלול, לעורר אותם על טהרת המשפחה, שחשוב מאוד על שבת, שחשוב מאוד שלפקוד על השבת, ועל התפילים, שהוא קשר להשם. עכשיו, כתב הרב, מתי אפרים, בסימן תפקוף פי א' בסעיף י', שמנהג חסידים ואנשי מעשה לבדוק התפילים בחודש אלול, יש בזה מנהג ודבר טוב, לבדוק את התפילים בחודש אלול. עכשיו, מה יש בלבדוק התפילים בחודש אלול? פה אני אסביר אולי נראה ההתבוננות לחשוב שהתפילים הם קשר הדעת של האדם, שנמצאים על היד ונמצאים על המוחין של האדם. במוח זה לקשר את המוח ואת הלב להשם ברוך הוא, שזה כנגד התשובה שהסברנו. התשובה משמעותה לשוב בדעת ולשוב בלב. זה כנגד תפילין של יד וכנגד התפילין של ראש. כשאני אומר להשיב להשם ברוך הוא, הכוונה לשוב גם עם היד וגם עם המוחין. זה נקרא תשובה בשלמות, שזה רק יחידי סגולה הגדולים בדורות, כמו יעקב אבינו, כמו אברהם אבינו, הם פעלו לנו את התשובה. כשאברהם אבינו גייר גרים, ויעקב אבינו לקח כל עם ישראל להשיב אותם בתשובה, זה התשובה נמשכת מהם, מגדולי הדורות, מצדיקי הדורות. מהם, הם השיבו לנו את התשובה, הם הביאו את התשובה. עכשיו, אם המעלה של הבדיקה של התפילין היא דבר גדול, אז פה למעשה ננסה לחשוב מה ההשתלשלות של הבדיקה של התפילין במקור של זה, ובתלמוד הירושלמי, בפרק מסכת עירובין, בפרק י' הלכה א', גם בעירובין, בבבלי, בדף צדיק ו' עמוד א'. שם תנא רבי, תפילין כמה אדם צריך לבדוק, שם דורשים את הפסוק, ושמעת את החוקה הזאת, ל-12 יום צריך לבדוק את התפילין, רבן שמעון בן גמליאל אמר שלא צריך לבדוק התפילין, ולאז זה כן אומר שלא צריך לבדוק לו למה, התפילין זה של אבי אימא, כך הוא אומר של האימא שלי, של אבא של אימא, הנה התפילין האלו, תפילין כמה אנחנו, זה התפילין שלי, כך הוא דורש. אז יש מחלוקת במנחות בדף למד וב עמוד ב' בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, ושמעת את החוקה הזאת למועדם ימים ימימה. אז אם שמעת את החוקה הזאת למועדם ימים ימימה, אז רבי יוסי הגלילי דורש את זה על הנקת התפילין. מיום לזמן שצריך להניח יש ימים מימים, ויש ימים שלא מניחים בהם כמו שבת וימים טובים, לא מניחים בהם תפילין. רבי עקיבא דרש את זה על פסח. יש לנו כלל שהלכה כרבי עקיבא מחברו, במסכת עירובין בדף מ"ו עמוד ב', אז כמי הלכה כדעת רבי עקיבא, לא כרבי יוסי הגלילי. זה ככה זה בתוספות במנחות בדף מ"ג עמוד א', בברכות בדף מ"ד עמוד ב', שהם מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו בארץ ישראל. כדעת רבי יוסי הגלילי, במערבה, ככה היום מברכים. רבי עקיבא בבבל לא ברכו, יסמרו כדעת רבי עקיבא שזמן תפילין זה גם בלילה, כדעת רבי עקיבא. וזמן תפילין בלילה זה גם כנגד כל החשכות והגלויות שעם ישראל עובר, כדעת רבי עקיבא שזה זמן תפילין, זה המוחין של האדם, הוא גם בלילה, גם בחשכת הגלות והצרות, זה כדעת רבי עקיבא. ומעניין שזה גם דעת השולחן ערוך ודעת מה שבצג השולחן ערוך בסימן למתת סעיף יוג, וכן הביא הרמב״ם בהלכות תפילין מזוזה בספר תורה, בפרק ב', בסוף הפרק ב', זה הלכה י"א, זה הלכה האחרונה, שאם יש לאדם תפילין, היא לא חייב לבדוק אותם לעולם. כך כתב ארוחות רעים לרבי אהרון הכהן מילוני, הלכות תפילין בסימן כ"ט, כך הביא הראש, כדעת רבי עקיבא, הלכות תפילין בסימן ט"ז, גם על משמעות של תפילין, שמחשבו דעת השימוש הרבה, הביאו את זה גם הפרי מגדים, וכל האחרונים הביאו שצריך לאדם לבדוק את התפילין, מה שכתב ארוחות רעים לרבי אהרון הכהן מילוני, זה הכוונה שצריך לבדוק אותם, הוא אומר אפילו פעם ב-50 שנה לא צריך לבדוק את התפילין. הוא אומר למה עושים את הבדיקה אם אדם לא הניח, בעיה שהוא חב ושלום לא הניח אותם הכל, אז אולי חב ושלום יכול להיות התאפשות, כמו שכתב הכנסת הגדולה והביא אותה בית יוסף, וכן הביא המגן אברהם, וכן הביא הפרי מגדים, אם יש איזו התאפשות ומשהו באוויר, או איזה דבר לא טוב, או יזיעה, או היום שאנשים טובלים במקווה ויוצאים במקווה רטובים, אז ישר מניחים את התפילין בלי לנגב את הראש, אז אולי כאלו צריכים אנשים לבדוק את התפילין שלהם, אבל גם זה רואים שזה לא חיוב מעיקר הדין, וזה מנהג יפה שאפשר לסמוך עליו, מי שיש לו תפילין בכשרות יכול לסמוך, אבל זה בוודאי שטוב היום בימינו לבדוק את התפילין, לפחות הפעם ל3.5 שנים, מה שביא בהגר יוסף לשולחן ערוך, אבל אם בן אדם יכול, יבדוק את התפילין, וטוב בדור שלנו לבדוק, כי זה יורה על קדושה יתרה ועל מדרגה גדולה יותר, וגם בפרט שאנשים לפעמים מניחים התפילין שלהם במקומות שיכולים לגרום לפסול שלהם על ידי שניחום באוטו או מקומות החמים שיכול להיות חד ושלום התפוצצות או פגיעה בבתים. הרמב״ם מסביר שאם רואים הבתים בשלמות אז בוודאי שזה בקשרות שלא צריך לבדקם. אבל המשמעות של התפילין, כמו שהסברנו, זה שכדת רבי עקיבא, שזה זמן לילה, שזה זמן תפילין, אז זה גילוי של האמונה וגילוי של הדעת, שזה גם בחשכת הגלות, כדעת רבי עקיבא. לא כדעת רבי יוסי הגלילי, שבארץ ישראל בחו לשמור חוקיו. הייתה ברכה שגיצן ואותה זו לשמור חוקיו, שמשתים את התפילין, זהו. עכשיו לא מניחים תפילין, לילה, זמן לילה. עכשיו, אם אנחנו נסבור כדעת רבי עקיבא, ונבוא ונגיד שלילה זה זמן גילוי של הדעת, כי זה הזמן של התפילין, זה רק מה שאומרים, זה רק מפני כבודם וקדושתם של התפילין. בגלל זה לא מניחים את התפילין בלילה. מפני הכבוד שלהם, מפני הקדושה שלהם. וצריך לנהוג בהם כבוד ודרך ארץ לפלישת התפילין. בשביל זה לא מניחים את התפילין. אז אם ככה יובן שהדעת של האדם, הדעת של האדם שזה כנגד התפילין של יד ותפילין של ראש, לפחות מה שמתגלה בו, זמנה בלילה, שזה אומר שעשיית התשובה של האדם גם בלילה, אבל מפני קדושת התפילין לא מניחים אותם בלילה. אז נמצא שהמדרגה של התשובה דווקא בחשכת הגלות היא כל כך גדולה שאין לנו אפילו תפיסה בה. כדאי כמו התפילין כדעת רבי עקיבא, שלא כדעת רבי יוסי הגלילי. עכשיו יובן, כמו שאמרנו, שאם כל כך המדרגה של התשובה היא כל כך גדולה, נכון? המדרגה של התשובה היא כל כך גדולה, ואין לנו למעלה מן התשובה, שזו מדרגה הכי גבוהה שיש, לשוב לשם ולהשיב לשם. אז אם ככה, לדעת הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק א' הלכה א', הרמב״ם סובר שמצוות עשה. החינוך לא סובר כמותו, עוד לא סוברים כמותו, המלכת חינוך לא הביא כמותו. אז אם המלכת חינוך אומר שזה לא מצוות עשה, ולדעת הרמב״ם זה כן מצוות עשה, לכאורה, הם צריכים לברך, זו שאלה שנשאלה כבר, לא אני שואלת אותה. יש את הגאון הקדוש, רבי יצחק יהודה, בן רבי שמואל חיים, בן רבי חיים שמואל שמלקיש, הגאון בעל הבית יצחק. הוא היה גאון קדוש, לפני איזה 200 שנה, עשיתי תמונה שלו. וכל מיני תמונות נדירות שבאלבום שלנו נשארה כבר, אולי ראיתם אותו באלבום, יש לי הרבה תמונות של המשפחה הקדושה שלהם. ורבי יצחק יהודה שמלקיש בן רבי חיים שמואל, הוא היה תלמיד של בעל הישועות יעקב. היה בעל הישועות יעקב, רבי יעקב אורנשטיין, גם אחד מגאונים העצומים בהלכה, פוסק עצום. ורבי יצחק יהודה שמלקיש יש לו שו"ת בבית יצחק, חלק ב' ביורד היה בסימן קס"ט. ושם למעשה מלא את העניין של שאלה, מה המשמעות של אם יש במדרגה כל כך של תשובה, יש גם בערך בדברי הרשב"א שמסביר על מצוות, שיש מצוות שמברכים, יש מצוות שלא מברכים עליהן, ושיש בזה חילוק על איזה מצווה לברך ועל איזה מצווה לא לברך, ושבשו"ת הרשב"א בחלק א' סימן י"ח, סימן רנ"ד, וחלק ג' בסימן רפ"ג, שו"ת הרשב"א. מה החילוק כל כך, למה לא נברך על המצווה? אז כל מה שבית יצחק מסביר זה שאי אפשר לברך על, על, על דבר שבא בעבירה. עכשיו בן אדם עושה תשובה, הוא עושה עבירות, מה ניתן לו לברך את השם כמו על השבת גזלה, שזה לא שייך לבוא לברך על שבת גזלה, דבר שנעשה בידי עבירה, לא נוכל לברך עליו. איך אני נברך את השם על דבר שנעשה בעבירה? הדבר הזה נעשה בעבירה. איך אני אוכל לברך? אני עכשיו ארצה להשיב אנשים בתשובה. אז בוא נגיד נשיב אנשים בתשובה, אני אזכה אותם לברכות, אבל איך אני אוכל לברך דבר שגורם לי לגרם לעבירה? טוב, זה לא יסתדר. זה אי אפשר. הוא אומר לא לברך, זה טעם אחד. גם דבר שני אומר שזה תלוי בדעת החבר. אם אולי החבר כמו במצוות כיבוד הורים, כמו במצווה שאדם יעשה כבוד לאיסבה, זקן מהתורה, אז לכאורה כל הדברים האלו נצטרך לברך, אבל זה גם אפשר לברך. ולמה? כי זה תלוי גם בדעתו. אם הוא לא רוצה לקבל את הכבוד, נמצאנו מברכים ברכה לבת עולה. כל דבר שבדעת האחר, אין מברכים עליו. זה תלוי בו, בדעת שלו. אז אני לא אברך על זה. איך אני אוכל לברך? אולי הוא לא רוצה לקבל את זה ממני. הוא לא רוצה עכשיו. אני אבוא אברך, עושה כבוד, לא, הוא לא יסבור. הוא לא רוצה לקחת. אז על מה אני אברך? אז נמצא שאני לא נוכל. אז מביא הנכד שלו, ברכת ארון של הקדושים, מעשרת ברכות. אז מביא שם חידוש, שלפי דעתו, הסיבה שלא מברכים, איך נעשה לברך על התשובה, והקדוש ברוך הוא צריך לקבל אותה, ואולי הקדוש ברוך הוא לא קיבל תשובתך. זה דעת אדמו"ר הזקן בעקבות הקודש. שאם אדם לא מאמין שהשם ימחה לו על עוונו, אז לא יברך, כי זה ברכה לבטלה. חנו לומר בלסבא. שבוודאי שהקדוש ברוך הוא עולה הרבה מוכן. עוד לא נהיה ברך. זה מברך, נכון. אבל זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא מרער, מרפא הכל. זה בעניין העולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן הכל. על ההבטחה לעניין שמיה, זה כבר תלוי בסוף פרק ירושלמי, מפרק א', סוף הלכה א'. יותר מירושלמי אומר. הכל כבר תלוי בדעת שמיה. זה בערך פחות או יותר. עכשיו, לגבי מה שאנחנו מסבירים, זה שפה יש חידוש עצום מאוד במה שאומר. שבוודאי שהתשובה של האדם, הקדוש ברוך הוא מקבל אותה. אבל על מה שהוא אומר, מה שהוא מסביר זה שאיך אתה תבוא ותגיד שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה, כי זה בוודאי שאדם בחייו לעולם לא יכול לדעת אם התקבלה תשובתו או לא, לעולם. כל עוד שאדם חי בעולם ידע בוודאות, אין לזה שום מקור, שום ספר שקיים, שאומר שיש סימן בוודאות לדעת שהקדוש ברוך הוא אמר בשמיים, התקבלה תשובתך. אין. תחפשו, יביאו כל מיני ספרים, שיש מקור שאומר שכך וכך התקבלה תשובתך. מי יכול להעיד על זה? מי יכול להגיד, התקבלה תשובתך? רק הקדוש ברוך הוא יודע. הוא יכול. אין, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. איך? מה אומר הרב? שהקדוש ברוך הוא יעיד, שהקדוש ברוך הוא יגיד, יעיד עליו יודע תעלומות. זאת אומרת, משמע שהאדם לא יכול לדעת את הדבר הזה לעולם. אז לעולם, לעולם לא נוכל לבוא נגיד שישבתי רבי מאבון. כי מי יודע שישבתי מאבון? זה רק השם ברוך הוא יודע. וזה כל הרבנים, העולם היום סוברים שמשיבים, עושים, אבל בפועל, רק הוא שבריך הוא יכול להשיב מאבון. הרב אומר? כן. עד שמוכנים לו. עכשיו, מה הכוונה אבל? הכוונה מנשמיה אבל. זה דבר שהוא תלוי בידי שמיים. אין עדות וראיה לאדם שהוא זז ועשה. הרי רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את זה. כאילו... אנחנו סומכים עליו, אנחנו נשאלים על הרחמים שלו, שהוא בוודאי עשה רמחה לאדם. יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה גדולה, 70 שנה, בסוף נעשה צדוקי, במסכת ברכות בדף כ"ט עמוד א', 80 שנה, מדרגה גדולה, היה כהן גדול, ונעשה צדוקי בסוף, נעשה הפך הגמור והמוחלט. זאת אומרת, מי שיכול לבוא ולסבור על המדרגה שלו, על המקום שהוא היה, אולי שיש לו ביטחון עד עד, אבל הקדוש ברוך הוא הראה שלא כן הדבר, לא כן עשה העניין הזה. איך? אלישע, גם אלישע, אלישע אחר וכולי, מה שירושלמי אמר, אבל אחד תלמיד דרושם ביחסי לחגיגה. זאת אומרת, כל מה שהמחשבה של האדם, מה שיביא אותו לפני רק העדות של קודשא בריך הוא. זאת אומרת, כל חייו של האדם מצריך הכנעה וענווה, שלא ירים ראשו ויחשוב שקיבל הקדוש ברוך הוא תשובתו. יהיה סמוך ובטוח עליו, ויעשה כל שביכולתו לשוב אליו, אבל חס ושלום מלחשוב כבר, שכבר מה שבידו מחו לו, בשביל שיוסיף עוד חטא על פשע. כי זה כבר יורה על גבות, וזה מנין לך להוסיף עוד עבירות, מנין להסקת שמה שהיה עד היום נמחה לך, בשביל שהסקת את השמוע הזאת. מי גילה לך זה? מי אמר לך זה? מי הודיע לך? דוד המלך, נכון? דוד המלך לא ידע, הוא לא ידע. בקש מהשם, הציל המחיר הנפשי מיד כלב יחידתי, מבקש מהשם שעוד ייתן לזה דרך וישיב אותו, וכל התהילים הרבה בתחינה על זה. והוא מבקש מהשם שהקדוש ברוך הוא יורר עליו רחמים בעניין הזה, ואז יהיה גילוי גמור ורחמנות עד שיהיה לו תשובה שלמה, שתשוב גם לדעת שלו. שמעתם ממנו את זה? איזה זכות. הוא מסביר שהכוונה של הדברים זה שזה מה שהבעל שם טוב הקדוש מסביר בצוואת הריב"ש שכתב רבי ישעיהו מיאנוח. הוא כתב צוואה שזה מנהגות שאדם צריך להתנהג לפיהם. הוא מסביר שאמונה וביטחון זה מידות שלא להשליך אותם על ענייני הגשמיות, אלא ענייני הרוחניות. שתפתח בשם שימחה לך. שתפתח בשם שיסייע בעדך לקיים המצווה. תפתח בשם שייתן לך עשיית הדשמיה להשיג יתרו גנאה. תפתח בשם שיזכה אותך לסיים כל השס. תפתח בשם על זה ביטחון. זה מה שמסביר הבעל שם טוב הקדוש. אז לפי דברי האדמו"ר הזקן, מה שהוא מתכוון זה שיהיה לך ביטחון גמור בוודאי שהוא מחל. ועל דעת כזה בוודאי שאנחנו מברכים ובוודאי שהשם סולח. זה המשמעות של הביטחון. שאדם יבטח בשם על הדבר הזה. כי המשמעות של הרחמים של השם הם גדולים. והקדוש ברוך הוא מוכל וסולח לכל העולם כולו. לכל הנבראים כולם. לכל העולם חוטאים וכל העולם מרחקים ממנו. ונמצאים בדיוט התחתונה. אנחנו נמצאים בדור למטה למטה למטה. שאין אפשרות להתקרב להרים ראש מרוב התומה והלכלוך כל השגעון של העולם והדעות העקומות והמחשבות והשקר וכל מה שיש שאין שום נקודת אמת וכל העולם שטוף בלכלוך ועד שכבר מוצאים נקודת האור התורה הקדושה שלנו גם אותם אנשים לא מדריכים מעוותים והכל נעשה גם, וצריך כל כך זהירות בתורה, זה כל כך מפחיד לדרוש ממנה, כל כך מפחיד לדבר ממנה, זה קודש הקודשים, זה פחד הפחדים, זה התורה. איך אומר כתוב, הרי אפשר להגיד, כי הצער לצער עצור אתכם באותם בחצוצות, מה שכתוב במסכת תענית בדף י' ד' עמוד א', שזה מביא הרטב"א בחידושיו לנדרים בדף י', שראש השנה הוא הצרה. כשמגיע ראש השנה, הסיבה של החצוצרות שמריעים, זה כביכול הרעה על תרועה שעם ישראל בעצה צרה, מביא שזה כביכול ראש השנה זה צרה, אז הזמן להריע בחצוצרות, זה מה שכתוב בסימן טוב קופי א', מה שהביא הרמה שלאשכנזים מתחילים באלף יום ראשון שלפניו, ולספרדים מתחילים מכל ראש חודש אלול. זאת תוקים בשופר, מה שפרק ידר רבי אליעזר, מה שהביא הטור בפרק ידר וזה פרק מ"ו, מה שכתב הטור בסימן טוב קופי א'. זאת אומרת, שמביא את שעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עלה להר, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, הבירו שופר בכל המחנה, ואז למעשה נעשה גילוי של שופר, ועם ישראל יהיה להם פחד וחרדה, ויתנו דעתם על יום הדין, ראש השנה. זה משמעות של זה. נמצא שהתשובה, שכביכול השופר שעושים, השופר אמור לעורר אותם לתשובה. אז אם תוקים בשופר, אז תוקים בשעת צרה. ואם ראש השנה הוא הצרה, אז משמע שכל יום מריעים, בחצוצרות, בפני הצלה מיום הדין שהוא עת צרה, זה ראש השנה. כי אז נגזר על אדם לחיים, למיטה, מי יודע לאיפה ילך. אי אפשר לדע. אז אם זה ככה, אז מה יהיה במעלה יותר? כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בכף החיים סימן ג' לא תלמד ג'. הוא מביא שתיקון חצות במעלתו יותר גדולה מסליחות. ככה סבורות. ואם נגיד של הסליחות, גם שתו קופה אלף אשרי תשובה גם מביא זה, נכון? מוסיף עוד על הדברים, נכון? תו קופה אלף אשרי תשובה. אם זה ככה, אז מה יהיה במעלה יותר? אם זה סליחות או תיקון חצות? אז בואו נראה זה, אני אתן טעם, עוד חיזוק, שאם זה סליחות זה יצרה, ראש השנה הזאת, התקיעות, זה יהיה מהתורה, שצריך להריע לפני יצרה. ותיקון חצות זה דברי קבלה. זה מדברי קבלה, תיקון חצות. ודאורייתא יותר מדברי קבלה. מה נעשה עכשיו? אבל אם נגיד שתיקון חצות זה יותר במעלה, אבל אפשר להגיד למה תיקון חצות יותר במעלה, זה חידוש שלנו, ככה אפשר לסבור. תיקון חצות, אנחנו אומרים אותו בשורשו, על זה שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו במסכת יומא בדף ט עמוד ב, חרב על בעבור שנאת חינם. נחרב בית המקדש. אין בית המקדש אלא מפני שנאת חינם שנחרב. כתוב בירושלמי, פרק א' הלכה א' ביומא, כל זמן שלא נבנה בית המקדש, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. זה ירושלמי אומר. כאילו אתה החרבת את בית המקדש. אם לא נבנה, זה כאילו אתה החרבת. ובדרשות הרם בדרוש יוד, הוא כותב שעל כל עבירה שיעבור האדם, הן מצד שפיכות דמים, גזל, עבודה זרה, יעבור בפעם אחת. ועל עוון שנאת חינם, ימצא בו כל רגע ברגע שיעבור. אם ככה, עיקר התיקון חצות ומהותו, זה על עוון שנאת חינם. ואני, כשאני אומר תיקון חצות, אני מבקר חורבן לשנאת חינם שיש. נמצא שאם זה שנאת חינם, זה התשובה הכי גדולה שיש, לכן תיקון חצות במעלה יותר מסליחות. זה התחיל. כי כל מהותה של התיקון חצות היא לא על הבית, היא על השנאת חינם שבינינו. היא על חוסר אהבה ואחדות שלא אוהבים אחד לשני, שלא מתעזרים ביחד, שלא מתאחדים ביחד, שכל אחד חושב לדלת אמותיו, ולא חושבים להתאחד ביחד, לעשות לפני השם. אז בגלל שזה לדלת אמותיו, והוא לדלת אמותיו, ועוד אחד לדלת אמותיו, ואף אחד לא חושב על מלכות שמיה, מה שצריך לחשוב על השם, אז זה עיקר עיכוב הגאולה, וזה עיקר חורבן בית המקדש. לכן צריך לעשות תשובה על התשובה הזה. זה המשמעות של התיקון חצות. זה מה שאומר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כתוב באיוב, בפרק ט' על החיות ב', לא, זה פסוק י' ב', סליחה. אני מדבר עם הירושלמי. כתוב בפרק ט' פסוק י' ב', כתוב, זה מפחיד המילים האלו, פחד, פחדים, מה שכתוב ביוב, מה שבאו אליו בלדד השוחי, צופר הנעמתי, שהם הגיעו אליו ליוב וניסו לנחם אותו ולעודד אותו ולחזק אותו ולהבין שזה גזרה מן שמיה, כל מה שעובר עליו. הרבה חושבים ספרי מוסר, אין ספר מוסר יותר טוב מיוב. זה ספר מוסר שהוא מלא כל הקושיות שיש לאדם לשם, הכל ימצא בספר איוב, הכל, הכל, הכל. אם אדם לא לומד בספר איוב, מניין לא יראת שמיים? מניין לא יראת שמיים? שמה זה היא פחד ואימת הגדולה. תראו פרק ט' איזה מילים הוא כותב על השם ברוך הוא. אז אומר שם, אומר, הן יחטוף, חס ושלום, הן יחטוף, מה זה הן יחטוף? אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא יחטוף מישהו, הרי בפתאומיות השם לוקח בן אדם. כשאדם חי בעולם, וברגע אחד השם יכול לחטוף אותו. מי אומר לו מה תעשה? יש מישהו שיכול לבוא להגיד לו מה עשית? אף אחד. אין יחטוף, אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא יחטוף, אבל מתי יחטוף? בראש השנה. אז יובן, באמת, למה הרדב"א אומר שזה צרה? כי חס ושלום יכול להתקיים, אין יחטוף, ואין יחטוף יתקיים חס ושלום בראש השנה. אז בשביל זה יצרה, לכן צריך להריע, להתפלל השם, כי אדם לא יודע מה יגזר עליו ראש השנה, מי יודע מה יעבור עליו. ורק תשובה שהיא בדעת של האדם, שאדם ישיב את דעתו לשם, ויהיה בדעת שלו על השם ברוך הוא, רק אז הוא באמת יוכל לשוב בתשובה שלמה, ולבטל כל הדינים והצרות. זה נקרא תשובת הדת. לכן כמו שהסברנו שבקידושים בדף מ"ט עמוד ב' שאמרו שמקודשת אמנת שם צדיק שם ערער תשובה בדעתו, זה רק בדעת שלו, כי רק מתי שהתשובה מגיעה לדעת, רק אז אפשר לתקן ולהשיב את כל עם ישראל בתשובה, כי הכל יהיה תלוי בדעת של האדם. כי מתי שזה לא תלוי בדעת, אז זה לא תשובה. כי כל עוד שיש לאדם דעות פגומות, או שהוא חס ושלום חושב על אנשים דעות שונות ומקומות, או שאין דעתו בשלמות בתורה, אינה שב בתשובה. יש הרבה שהתקרבו להשם, אל התורה, אבל הסברו בדעתם שאולי כבוד לאדם שאינו שומר תורה המצוות, יגיע לו יותר מאשר לדרך התורה. או שהסברו שיש בדעתם ליתן מאות בעבור, לא בעבור תורה או בעבור תלמידי חכמים. הם הסברו בדעתם שזה לעדיף, וזה גם, גם זה וגם זה. אין הבדל ביניהם. אבל ביניהם התורה לא תהיה בסדר עדיפות, אז זה נקרא גם בדעת. אז הדעת שלו לא בתורה בשלמות, כי בעיניו התורה היא לא למעלה. זה כמו שהוא יישא על כיסא, וישים ספר תורה לידו. אז זה כבר, מה ההבדל ביני לבין ספר? בואו נשים, כולם ביחד. יישבו בחברותה עם הספר תורה. אז זה נקרא גם בדעת, כי הוא מבזה את התורה. כל עוד שהוא מבזה את התורה, אין תשובתו. הוא לא נמצא בתשובה. המשמעות של התשובה היא שאדם משיב את ההי למקומה הראשון. זה נקרא תשוב, תשוב ההי. מה זה תשוב ה-A? ה-A זאת הדעת שהלכה לאיבוד, שהבני אדם לא נותנים את דעתם על התורה, הם לא נותנים את הכבוד של התורה, הם לא מרימים את התורה. מסביר האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, במה שהסברנו בפרשת רב בדף ל"ב, בעמוד א', הוא מסביר לעיין בזוהר פנחס בדף משוד עמוד ב', שהוא מביא שצריך לעיין בזוהר הזה הרבה, בשביל להבין איזה ימטה ופחד נופל, בעולמות מכוסים, תמירים ונעלמים, פחד השם נופל עליהם גם בראש השנה. פחד השם גם על עולמות גנוזים, תמירים ונעלמים. שם נופל עליהם פחד השם אימתו. ונמצא שפחד השם נופל, זה רק מתי שאדם ישיב לדעת שלו את גדולת השם. שהוא ישיב את גדולת השם, הוא ידע כמה גדול השם, והוא יבין כמה מרומם השם ברוך הוא, והוא ייתן את הדעת שלו על זה, אז בוודאי שההי תשוב למקומה. ומתי שההי הזאת תשוב למקומה הראשון, אז למעשה תוכל לבוא הגאולה, כי זה נקרא תשובה, שתשוב ההי, ואז שההי הזאת שווה לאדם, אז יוצא ממנו כל מה שהיה טמון בו. לכן אונקלוס, לא ידענו מה יצא ממנו. מי יכל לדעת מה יצא מאונקלוס? תרגום? מי היה נותן בדעתו? אבל מתי שהוא שווה לדעת מה יצא? יצא תרגום. ואנחנו מחויבים לקיים התרגום, בשביל להשיב אותו לדעת שלנו. זה יהיה הפוך. נמצא שהתשובה המשמעות שלה היא להשיב אל הדעת, שכל עוד לא ישבת אל הדעת איפה התורה, איפה העולם הזה, איפה אתה, לא שבת בתשובה. אם יהיה לך כבוד ועיקר בפני אדם שאינו שומר את התורה ועובר עליה, ויהיה לך התייקרות ויוקר בפני שיהיה לך קרבתו, ולא תתכבד יותר ותנה מאשר תהיה ליד קדושים וגאונים, זה מראה שיש לך גם בדעת, כי יהיה לך כבוד ועיקר אל העשיר ואל הכבוד, ולא אל התורה ולומדיה. אז זה נקרא פגם בדעת, כי אינך מכבד לתורה באמת. זה נקרא פגם בדעת, זה נקרא שההי אינה שווה למקומה. ומתי שההי הזאת שווה למקומה, אז מתגלה באדם כל האבנים טובות במרגליותיו. כל הטוב שבו יוצא החוצה. והנה הראיה, מה יוצא מאונקלוס? מי יכול לדעת ליתן בדעתו העניין הזה? שיצא לנו התרגום שהוא סוד הסודות בכלל להבין בו. כמה סודות נוראים יש בו בתרגום. מה שמי שקרא החידוש שלנו בספר שחיברנו, הדגל מחנה יהודה בפרשה על בלק, וחזה בלק בציבור, ואז דיברנו על החזון, החזון הנביאים בפרשת בלק, לראות, רק הסברנו על התרגום, רק על תרגום אונקלוס, מה פרש, וחזה בלק בציבור, שאומר כזה יום וחזה, וכמה יש רק פירוש, רק פירושים שאפשר לדרוש מהם, רק בכל מילה מילה ובתרגום. בתרגום נתן תרגום ירושלמי, תרגום נתן בן עוזיאל, כל מיני סודות שיש בתרגומים, שזה בכלל גם סגולה לזיווג. אלו רווקים שרוצים להיוושע, ללמוד תרגום, רבי נתן בן עוזיאל, הוא סגולה לקרב הזיווג שלהם, נפלט ללמוד. מה שמענו גם בשם הפרים בגדים, ללמוד מסכת קלה רבתי, שזה גם מסוגל לפעול לעניין הזיווג, וגם לקרוא את התפילה שחיברנו 3 פעמים ביום לרווקים, בוקר, צהריים וערב, וישועה גדולה לרווקים. יש תפילה שחיברתי לרווק או לרווקה, שהתפילה הזאת, חשבנו הרבה 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 מה לכתוב, שיהיה פשוט, שיגע בלב, כי אם לא תפילה תיגע בלב, לא תתקבל. אז חשבנו על זה הרבה הרבה, ואז חיברנו תפילה שיש בה הרבה הרבה מכל מיני דברים טובים שפועלים בשמיים. שמיוסד על פי דברי רבותינו. ובתפילה הזאת למעשה שם יש הרבה שמות טובים והרבה דברים שיש בהם קדושה גדולה מאוד, ורק כשקוראים אותם אדם מרגיש את הלב שלו, מרגיש שזה בדיוק מה שהוא צריך להיוושר וכל מה שעובר עליו, ובפשטות זה מה שהוא מרגיש, אבל בפנים יש בזה הרבה מעבר לזה שהוא לא יכול להבין. וזה עשינו שם ככה שיהיה בקלות לאדם, ואם הוא יקרא את זה בוקר, צהריים וערב, יהיה לו ישועה גדולה מאוד בעניין הזה של הזיווג. זו תפילה לרווק או לרווקה, ככה זה נקרא. חיברנו את זה, תקראו בוקר, צהריים פעם אחת, ערב, אחרי תפילת שחרית, מנחה וערבית. או בזמן אחר שיהיה לאדם את רצון, או בקברות צדיקים, מקומות קדושים, התעוררות שיש לאדם, שם יוכל להתפלל את התפילה הזאת. עכשיו נחזור לחידוש. אנחנו רואים שכל מה שדורשים כולם, אני לדודי ודודי לי, שכתוב בשיר השירים פרק ו' פסוק ג', אני לדודי ודודי לי, וכולם דורשים מזה אלול, אלול, אלול. וההתחלה של הראש חודש עד הסוף ועל ה-40 זה כנגד המם הזה, אני אסביר עליו, על ה-40 יום הזה של החודש אלול, וזה גם נקרא התשובה למה ששאלתם, מה זה המשמעות הזה של הזיכוי רבים והחודש אלול. המשמעות של הזיכוי רבים, כמו שהסברנו עד עכשיו, זה לגרום לעם ישראל להשיב בדעת שלהם, בהבנה השלמה והמוחלטת, את יקר הברך התורה שהוא למעלה מן הכל. זה כמו שהסברנו, שזה למעשה מעלת התורה והערך שלה, וככה גם יהיה לאדם ישועה, שאדם לעולם לא יוכל להיוושע מהתורה אם היא לא תהיה בעיניו למעלה מן הכל. אם היא לא תהיה לך בעיניך למעלה מן הכל, איך אתה רוצה שהיא תושיע לך? היא לא תושיע לך. אבל אם היא למעלה מן הכל, אז התורה תושיע לך למעלה מן הכל. דרך המידה כנגד מידה. ובוודאי שקדוש ברוך הוא יושיע לך מן הכל, כי התורה היא למעלה מן הכל. למעלה. אז הלך יונה הנביא שהוא הלך לנינווה, הוא התחיל לצעוק, הוא צעק, ועוד 40 יום, ונינווה נהפכת בספר יונה פרק ג' פסוק ד'. עוד 40 יום ונינווה נהפכת, והוא צועק, וכולם לא מבינים מה עובר עליו, והוא צועק, שעוד 40 יום, עוד 40 יום, זה המקור, כמו שאנחנו רואים, עוד ההתחלה שיש סוד להשיב ביום ה-40. למה עוד 40 יום? כי הקדוש ברוך הוא קבע שיש התעוררות של 40, בזמן הזה שמתגלה גילוי של רחמים, שאפשר לגלות את העמדות של הרחמים, ושם אפשר להשיב את האנשים אל הדעת. אז מה נמצאים ללמדים כאן? שאי אפשר להשיב גילוי לדעת פחות מ-40 יום. למה? כי יש סוד ב-40 שיכול לגרום לתחילה להשיב את הכל למההתחלה. ומה הראיה? זה הראיה, שהוא אומר 40 יום, נכון? הוא אומר 40 יום, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שיש זמן ב-40 יום לגרום לאישור להשיב את הדעת לאדם. פחות מ-40 יום אי אפשר. אי אפשר לגרום שהדת תהיה באדם בפחות מ-40 יום. זאת אומרת שאם אני רוצה לגרום להם לחזור בתשובה, צריך לפחות 40 יום להיות באותו דת. זה ככה יובן. עכשיו יובן יותר מה שכתוב במסכת יומא בדף פ עמוד א'. תניא, מאיפה נברא האדם? מראשו או מטיבורו? מחלוקת אבא שאול ורב פאפא. אבא שאול אומר מטיבורו. אבל הוא מוד אליהם שאפילו שגם יש פה ויפר בעבר נשמת חיים שהקדוש ברוך הוא נתן באדם נשמה, גם החיות שלו הוא מוד שזה יהיה באף. כי אם יש באדם כיסתא דחיותא מעט חיות, ורוצים נפל עליו גל של אבנים, שם הגמרא אומרת, ורואים בחותם שלו שיש בו רוח, אז משמע שהוא חי. זה רואים בחותם. אז רב פאפא אומר מלמעלה למעלה, מלמעלה למטה ומלמטה ללמעלה. מה זה מלמעלה ללמטה ומלמטה ללמעלה? מה המשמעות הזה? ומה הכוונה בין מטיבורו, שאבא שאול הוא גם מודל לזה שזה מראשו, כי זה הראיה שזה מהאף. אז מה החידוש? אם אנחנו זוכרים אבא שאול שאומר מטיבורו, רב פאפא מראשו, אז מאיפה נברא אדם? מהראש או מהטיבור? כי יש בזה נפקא מינה, כי כשאדם עושה תשובה, הוא חוזר לשורשו, הוא חוזר להתחלה, כדין 40 שיער, כדין 40 מלכות חסר אחת, זה 40, יש בזה סוד 40 שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה את הסוד של 40, יקן אלוהים וכולי, כל הסוד של 40. 40 סיעה שנתרים. כל זה, זה לדעת החזון איש, כ-570 ליטר לטבילת המקווה. אז אם האדם עכשיו בא לטבול אותו, אבל עד 40 יום, נכון. מסכת נידה בדף ל"א, שלושה שותפים שבאדם, דף ל"עמוד א', שאת מנחות בדף צדיק ט' עמוד ב', ששם הגמרא אומרת שיצירת הבלב לנשמה רש"י אומר 40 יום, מסכת בכורות בדף כ"א עמוד ב', גם שם נאמר גם שזה יצירת הוולד ל-40 יום, זה רש"י גם, מה שאומרים של יצירת הוולד. במסכת יבמות, בדף ס"ט עמוד ב', על בת כהן של ישראל, שנפלה העוברה, שהייתה מעוברת, ומת בעלה, ואם יש לה ביצירה של הוולד לפחות יותר מ-40 יום, אז היא מעוברת. זאת אומרת, יש ראייה, נכון, יפה אמרת, היא מעוברת 40 יום. יש פה ראייה של עיבור, של ה-40, זאת אומרת, יש פה איזה סוד ב-40, זאת אומרת, יש פה משמעות, כי מצד המשמעות זה 40. עכשיו אני רואה שלמה שמתחיל עד הסוף, זה היצירה של אדם זה 40. אז אם הוא שב בתשובה, הוא שב למההתחלה שלו. אז כשאני אומר שאני להשיב בן אדם בתשובה, אני הכוונה צריך להחזיר אותו לתחילת בריאתו, שזה יהיה מראשו. כשאני מחזיר אותו לבריאתו, שזה יהיה מראשו, רק אז זה יקרה שאני משאיר אותו בתשובה. שאני מחזיר את האדם לתחילת בריאתו, ואז המחלוקת היא לא תהיה בין טיבורו לראשו. כי אני, אם זה יהיה מראשו, אז זה מדעתו. ואז יובן שבאמת הוא נברא מראשו. כי כולם מודלה, ככה הגמרא אומרת, שגם אבא שאול מודלה, שזה רואים את הראייה, ופעם בפעם נשמת חיים, אם יש גל של אבנים ורואים רוח באב, אפילו כיסתא דחיותא, מעט חיות באף של האדם, הוא חי, זה האף. זה החותם שלו, זה הראש שלו. אז משמע שהתשובה תולה בדעת. זה הראש, הראש. אם זה מהראש או מהטיבור. אם זה מהאמצע, אם זה מצד מה שהעולם יעשו, עם כל מה שרואים בעולם, זה ישיב בתשובה. אולי הוא ישיבו, אולי האדם יתחזק מזה דבר, או שרק כשאדם תהיה לו דעת בשלמות, זה ישוב בתשובה. אז נמצאנו למדים מכאן ראייה, שהתשובה האמיתית, כמו שהסברנו את הגמרא בקידושין, דף מ"ט עמוד ב', שהיא תולה בדעתו. והיא ערת, מקודש שלה של צדיק, מה שהיא ערת תשובה בדעתו. שהיא תולה בדעת של האדם. נמצא שמי שצריך להביא אותה בתשובה, הוא צריך להביא לי דעת בשלמות. וזה הדעת נקנית לפחות ב-40. לפחות היא תקנית לפחות. איך? איך עשיתה? ולד 40. יפה, טוב. טוב, אתם התקדמתם כבר קדימה. רגע, עכשיו, טוב, 40 יום, המבול 40 יום, בסדר? 40 שנה, הכל. כן. נכון. נכון, אמרו 40 ולא 39, נכון. רבי שלום כאן הזביל. איך? מה אומר? נכון, נכון. זה מסרט נדרים, דף מן, נכון. אין אדם לדבר עוד 40 שנים. כן. אבל בוא נסביר. האכילה, מה שכבר הרב אמר, זה כתוב בציטי קטן לרבי אלימלך, בסעיף ט"ו. כותב הרבי אלימלך, על ידי אכילה בקדושה, אז מתקדש גם החיות של האדם. החיות של האדם מתקדש. שזה נקרא לקדש את הבהמיות. שצריך לקדש את הבהמיות של האדם. להעלות את הבהמיות שלו, אז יש בכוח האכילה שלו. כמו אליהו הנביא, יונה, כל אלו שזכו למדרגות גדולות, זה מצד שהם מקדשים את הגוף, מקדשים את הבהמיות, שאין להם שום גשמיות בזה העולם. רק אז אפשר לזכות לגילוי אליהו. אדם שלא זך נקי מחומר, אליהו הנביא לא יכול לעבור אצלו. רק כשאדם יהיה זך וטהור, ויהיה לו רעד ובהלה, ואימת ופחד מהשם בשלמות, אז יכול לבוא לאליהו הנביא. כי אם אדם לא יהיה לו זה, אז אליהו הנביא, אם יתגלה בו, יכול למות מהפחד. מהפחד של הגילוי. זאת אומרת, רק מתי שבן אדם יזדקך מהחומר, אז גילוי אליהו הנביא לא ימית אותו. מהפחד של השם. 40 יום, זה הנהגות, כן. איך אני אומר ללכת עם מידה וללמוד אותה וככה להתקדם עליו. זה היה מידה של הרבה גדולים שככה נהגו לקיים את ההנהגה הזאת. עכשיו, יש במסכת ראש השנה, בפרק א', משנה א', בחג בתשרי יש מחלוקת מתי יתברא המעשר. המעשר בהמה א' באלול, או בדת רבי אלעזר ורבי שמעון שדורשים ביומה בדף ח' עמוד א', מתי זה היה? נכון? צריכים לבדוק מתי במסכת ראש השנה דף ח' עמוד א', מתי זה מעשר בהמה? מה זה מעשר בהמה? הרי מעשר בהמה הוא שונה משאר הקורבנות. אין בו סמיכה ולא מביאים ממנו נסכים, כי הוא טוב על החלק התחתון וסוד מעל לסוד של המזבח. יש מחלוקת בזבחים בדף ל"ז עמוד א', אם עושים את הדם בזריקה או בשפיכה. מה זה נפקא מינה אם זה זריקה או שפיכה? ומתי מביא מעשר? עכשיו אם אדם שמעשר בהמה, אז עכשיו יש לתת וו יום לפסח, תת וו יום לשבועות, תת וו יום ספוקות, ואם הוא לא יכול למכור, הוא לא יכול לשחוט, לא שום דבר, עד שעד הזמן. למה עשו את זה? אסור להפריש משנה לשנה, קראת עכשיו משנה, זה כמו בפירות, אותו דבר. טוב הפרשה של המסעות. אז אם זה ככה, מה זה מרמז? זה מרמז שבן אדם לא יכול, הרי מה זה המועדים, הזמנים האלו, של פסח, שבועות וסוכות, זה גילוי שיש יציאת מצרים, שבו יוצאים מן התומה, יוצאים מן הרע. ואדם לא יכול לשחוט ולמכור את הבהמה שלו, עד שהוא יעשה מעשר בהמה, מתי שהוא הגיע לזמנים האלו. ולעשר את הבהמה זה, לעשר אותה זה יוד. לעשר אותה זה היוד. היוד זה החוכמה של אדם. זאת אומרת, הוא צריך להעלות אותה לגבוה. להעלות את דעתו לגבוה. זה היוד. הוא צריך לקחת אותה לגבוה, להעלות אותה לדעת גבוה מאוד, ורק אז, למעשה, שיהיה לה בהקרבה שלה, אז כמו שאמרנו, מביאים את הקורבן ואין עם הסמיכה, ולא מביאים עם הנספים. זה קורבן מעשר בהמה. עכשיו, אם אדם ניתן בזריקה או בשפיכה, עכשיו מחלוקת בזבחים ודף למדזיים, אם זה בזריקה או בשפיכה, מה זה, מה נפקא מינה זריקה או שפיכה? כי אם אני אגיד שזה זריקה, אז זה מאלה לטטה. ואם זה משפיכה, אז זה מלטטה, מטטה לאלה. הפוך. אם זה זריקה או שפיכה. אבל לפי מה שנסביר, עכשיו זה יובן יותר. כי הרי מי שעושה למעשה את התשובה, זה רק הצדיקים הגדולים. הם הבעלי תשובה. כתוב במסכת ברכות בדף למד דלת עמוד ב', מסכת סנהדרין בדף צדיק ת' עמוד א'. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מה הכוונה אם הם לא יכולים לעמוד? למה הם לא יכולים לעמוד בו? מאיזה סיבה? דוד המלך אומר בתהילים פרק א', פסוק א', אשר איש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. נמצא שהמידה זה דרך של חטאים. ורק כשבן אדם קדוש וטהור, החומריות שבחטאים ובמדרגה שלו, של העולם, לא תפיל אותו למטה. ובעלי תשובה שהם היו באותו מקום, הם לא שווים לשם יותר, אז לכן המדרגה שלהם גדולה יותר. זאת אומרת, מתי הם יקראו בעלי תשובה? שהם פסעו באותו מקום, ולעולם לא ייפלו בו, כמו שרמב״ם מסביר בלכות תשובה. זה מסיקה תשובת המשקל, זה מסביר רמב״ם פרק ב'. עכשיו, אם ככה, אם עכשיו יובן, עכשיו זה יובן, שבן אדם עם מדרגה שלו, שמוטט וב יום שזה סמוך אל הרגל, שאז נעשה גילוי של תת וב יום שתקנו רבותינו זר, שהגילוי של התת וב יום הזה, שרק אז הזמן הזה שעושים את הגילוי של המעשר בימה, שאדם לוקח מהבהמיות שלו, והוא מעלה אותה לגבוה, שהוא לוקח מהבהמיות שלו, והוא לא רק משבר ומוציא את האהבה, אלא הוא לוקח את האכילה, ובכוח האכילה, כמו שהרב אמר, יכל ללך אליהו, יכול ללך יונה, יכול ללך עם האכילה הזאת, יכול ללך עם החומר הזה, כי הוא לקח מהבהמיות, מן הגוף, והוא העלה אותו לגבוה, להשם ברוך הוא. אז לכן לא בא עם הקורבן, אין עליו סמיכה, כי הסמיכה זה, לא צריך לעשות איתו איזה פגם, אין פה איזה, אין בו משורש הפגם, כי לא נפגמה הדעת שלו, אז אין עם הסמיכה, כי הסמיכה מתי שיש פגם בדעת, צריך לעשות וידוי וסמיכה, שהוא סומך בכל כוחו, אז הוא סומך בכל, כן, הוא סומך בכל הכוח, כי הוא מגלה את הפגם שהוא פגם בדעתו, ושהוא סומך בכל הכוח, רק אז מתקנים את הדעת. עכשיו, ומעשר עם שלב האות י', אז אין למעשה את, את הפגם שלה, אז לא צריך סמיכה. אז אין עם הסמיכה ואין עם הנסחים. עכשיו, מאיפה משיבים את ה-A? זה רק אמרנו, אז החידוש הוא, זה שבאלף באלול זה זמן למעשר בהמה. הוא שמר למחלוקת בן עזר ורבי שמעון. עכשיו, אם זה א' בתשרי או א' באלול, עכשיו, אז מה יש פה? אז יש פה גילוי גדול מאוד מאוד מאוד, שמגיע ראש חודש אלול, שיש אפשרות לכל השנה כולה, כמו שלמדנו, זה לאו דווקא באלול, זה החידוש הוא שבכל עת ורגע וזמן בשנה, נעשה גילוי שכל אחד יכול לשוב באמת לשם, אבל איפה הוא ישוב באמת, זה רק מתי שזה יהיה בדעת שלו. שזה יהיה בדעת שלו, בידיעה שלו, הוא ישוב בשלמות לקדוש ברוך הוא. וברגע שהוא ישוב, אז יתוקן הכל. עכשיו, מי שיכול לפעול את התיקונים האלו, זה רק היה מדרגות האבות הקדושים. כי לא מצינו שיכול להיות בעל תשובה כגדול כמו אברהם אבינו, או בעל תשובה גדול כמו יצחק אבינו, או בעל תשובה גדול כמו יעקב. הם הבעלי תשובה הגדולים ביותר. להם הכוח ולהם התשובה ולהם הסמכות וההתעוררות שהם יכולים לתקן את הכל. עכשיו, איך תיקן יעקב אבינו? יעקב אבינו תיקן על ידי שהוא לקח שתי אותיות. הוא לקח את היוד והוא לקח את האל. נכון? לקח יוד ואל. ולמה יעקב לקח את היוד ואת האל? שיעקב אבינו ירד מצרימה, הירידה הזאת של המצרים זה כנגד 10 קליפים דמסעבותה, 10 קליפים דמסעבותה, 10 קליפות עצמות, מה שיצא מיוסף הצדיק, זה כנגד 10 ספירות בקדושה, זה 10 קליפים דמסעבותה. עכשיו, איך הוא תיקן אותם? הוא תיקן אותם על ידי יוסף. יוסף היה קודש הקודשים בברית, נמצא שלא נפגם זרו של יעקב. אם לא נפגם זרו של יעקב, יעקב אבינו תיקן את היוד. היה לו יוד בשלמות, היה לו שלמות. ואת הדעת שלו, את האות A, זה הדעה שהוא נתן בעולם, הוא המשיך אותה מיעקב, אחרי זה היה קהת, לוי, אמרם ומשה רבנו. אז הוא העביר את ה-A הזאת, את הדעת, למשה רבנו. ומשה רבנו הוא נתן את התורה, כי הוא גילה את הדעת בעולם, הוא העביר אותה מאחד השני. ולכן כתוב בספר תהילים, פרק ל"ה, פסוק ד', כי יעקב בחר לו יה. ואז ישראל לסגולתו זה ראשי תיבות י' ולמד זה 40. ישראל זה י', לסגולתו זה למד. אז כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. זה בדיוק יוצא. י' כן, כן, כן נגד י'. עכשיו, דאמר רבי זירא, אמר רבי חנינא, בסרט סנהדרין בדף צדיק ח' עמוד א', שאין בן דוד בת שיכלו גסי הרוח מישראל, שנאמר כי עד אסיר מקרבך על זה גאוותך. וגאווה עולה כמספר 15, בדיוק כמספר י'. אז הוא אמר כי יעקב בחר לו יה, שיעקב בחר לו שתי האותיות האלו, לתקן את כל עם ישראל כולם, שהתשובה שתבוא הם רק בהתקרבות וסמיכה לצדיקים. שכמה שיתקרבו לצדיקים, זה יביא את הגאולה. זאת אומרת שמי שיכול לפעול את הגאולה הם רק מי שבאמת מבינים בדעתם בגדולת השם ברוך הוא. רק הם יכולים לפעול את הגאולה. ומי שלא מבין בדעתו את גדולת השם ברוך הוא, לא יכול לפעול להביא את הגאולה, לא יכול לקרב את הגאולה גם. כי המשמעות של קרבת השם ולפעול את הגאולה, זה רק מי שמבין בדעתו את גדולת השם ברוך הוא. דוד התפאר, גדול השם, איך הוא אומר, מה כל העולם אומרים. משמעות של חשיבה כל כך במדרגה גדולה בדעת, אז יכול לגרום להשיב את כולם לשם. עכשיו, ההבדל בין הדעת לבין הלב, זה שתי מדרגות, כמו שהסברנו, אז יעקב אבינו אצלו הלב והמוחין שלו זה היה אחד. וזה לא היה חלוק כמו אצל העולם, כי אצלו הלב שלו זה המוח שלו היה. עכשיו, אם נסתכל ונחשוב שיעקב אבינו את מי הלב שלו אהב הכי הרבה? ישראל אהב את מי? את יוסף. זאת אומרת, הגילוי של האהבה למי היה? ליוסף הצדיק. זאת אומרת, יוסף הוא היה הלב שלו. ויעקב אבינו מה הוא היה? הוא היה דעת, הוא היה מוכין. לכן שיוסף ראה את דמות יוקנו, הוא לא חטא. כי הוא אמר, אם אני חוטא, אני מפריד בין י' ל-A. ואז הוסיפו לו A, שעושה ידוד ביוסף שמה. כאילו, אם הוא היה חוטא, בשעה שנגלה אליו דמות יוקנו, אז אם הוא היה חוטא עכשיו, אז הוא אומר, רב, אני רואה את ה-י', עכשיו אני A. אז אם אני אחטא, אני מרחק ביניהם, אז אסור לי לחטוא. אז הוא לא רוצה לחטוא, אז הוא רוצה שהיוד והי יתחברו. ואז שיתחברו היוד והי, אז כתוב כי יעקב בחר לו יה. שאז הקדוש ברוך הוא אומר, יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי אז מה שקורה, שהצדיקים הם אלו שעושים את התשובה, והם אלו שפועלים את הגאולה והכל, וכל אחד לפי המדרגה שלו. כמו שאמרנו, יש מדרגות ויש חילוק ושוני. המדרגה הגדולה של יעקב אבינו, שיעקב אבינו היה, הוא ישראל, ובגלל שהצדיק הגדול במעלה, כמו כיעקב אבינו שהיה, אז הוא מגלה את התפארת ואת עם ישראל, ואז כל עם ישראל מתגלה פערם ויופיים והדרם. כי זה, אם היו עושים את החילוק ואת ההבדל, שבזמן משה רבנו, שהיה משה רבנו, כולם היו הולכים עם קורח. מה היה נשאר מהתורה? ובגלל שמי שהחזיק במשה, הציל את התורה. נמצא שהצלת התורה תלויה בדעת. כי כמה שיתנו את הדעת יותר על התורה, אז למעשה תבוא הגאולה. לכן אמר, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי אז מתגלה שעם ישראל הם נאמנים לשם. זה שאמר ישעיהו בפרק מ"ט פסוק ג', ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. כי אז מתגלה יקרם ותפארתם ופארם של כל עם ישראל. כי אז כולם מתגלה בהם הטוב שלהם לפני השם. ומה שהיה אם היה קור החולה, אז היו חד ושלום חושך. ולא היו מגלים את זה. זאת אומרת, משה רבנו, שהתורה צריכה להאיר לנו את התקווה ואת הטובה שיש בכל אחד. ותשובה פירושה שתשוב הדעת שלי למקום כבתחילה, שמה אני מגלה את כל הטוב שהשם הוריד איתי בעולם. כשאדם נולד בעולם, הוא נולד עם מלא טוב. החטאים זורקים את הטוב הזה. אבל זה הוא נצרח נרדוף הרב, כמו שכותב רבי מנחם נחום מצ'ון, בן רבי נחום שוסטיק, בן רבי צבי, אחיין של בן רבי צבי, אחיין של רבי נחום שוסטיק. יש ספר מאור עיניים ושמח לב חידושי הש"ס, כותב בספר מאור עיניים פרשת מטות. כותב שהקדוש ברוך הוא ישלח בליבו ניצוצות קדושה לפזר אותם, פעם במאכל, פעם במקום רחוק, צריך ללכת לפזר ניצוצות, הוא הולך מפה לפה, הוא נוסע מכאן, יש לו בלב ניצוצות, הוא צריך לברר ניצוצות קדושה, יש לו תיקון. הוא איבד את הכל מהחטאים שלו, מהעוונות, אז הוא נצרח לברר אותם בכל מקום. אבל אם הוא לא היה חוטא, הכל היה בא אליו, הוא לא היה צריך לברר כלום. נמצא שהחטאים, זה מביא את האדם לריחוק, שהטוב שבו לא מתגלה. אז איך הוא יוכל לשוב בתשובה בעצמו, וגם לגלות את כל הטוב שבו? כי הרי לפי האמת לאמיתה, אם גם בדעת אחד מתגלה באדם, אז למעשה כבר הוא מאבד הכל. כל הריחוק שבו יוצא אותו. לכן ההתקרבות והסמיכה לצדיקים, כמו שאמרנו, אז שאדם מביא את הבהמיות שלו, שזה המעשר בהמה, אז בו אין סמיכה. לא צריך לסמוך, כי אתה נסמך כבר בדעת שלך. יש כבר את היוד, את החוכמה, ואז נהיה יוד ואל, יעקב בחר לו יה. ואז משני האותיות האלו נתקנים, ואז ישראל לסגולתו. ואז מתגלה שעם ישראל הם סגולה ופאר של עם ישראל. אמר הרב הקדוש רבי שלום כמזביל, מה שהזכרתם, רבי שלום כזכותו תגן עלינו. רבי שלום הוא בן רבי מרדכי מזביל, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה מספר לכל האדמו"רים שהאבא שלו רבי מרדכי מזביל ישב עם הרבי מרוז'ין, ישב עם הרבה צדיקים בדור, ישב עם הרבה קדושים, כי הוא היה ממש מהדורות הקודמים. הבן שלו היה קדוש רבי גדליה משה מזביל, הוא מפורסם מהקדושה שלו, ורבי שלום כמזביל היה אח בכור גדול ממנו, כולו רבי יחיאל מיכאל מזביל. על שם הסבא, רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב. אבא שלו היה רבי משה מזביל, אבא של רבי מרדכי מזביל, בן רבי יחיאל מיכאל מזביל, בן רבי משה, בן רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, בן רבי יצחק מדרוביש, בן רבי סוף וידלובר, בן רבי משה מזלוש. זה כל האיכות שלו. היה קודש קודשים. המדרגה, בקדושה, זה משהו קדוש בברית, עד כדי כך שאומרים שבשמיים, כל מי שפגם בברית עובר דרכו, וכל מי שלא דקדק בשקר, עובר דרך, לא דקדק על האמת, אז הוא עובר אצל רבי פנחס מקורץ. אז רבי מנחם מנדל מרימנוב, כתב רבי אהרון רטה בזיכרון מנחם בסוף סיפורים על, על הרבי מרימנוב, על גדולתו של רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא שהיה ניצוץ של הריף. רבי מרימנוב היה לומד כל יום חי דפים ולמד כל... עכשיו? שמי? רבי אהרון רטה? אז מי? רבי אברהם חיים רטה. הבן. כן. זכותו, זכותם תגן עלינו. קדוש ברוך הוא, נשמתם גן דמרון. אז הוא אמר על רבי מרימנוב שהוא החליף ביניהם. כי בשמיים הוא דקדק כל כך הרבי מזלוט שוב על הברית, והרבי מרימנוב אמר שאי אפשר, כי אנשים לא עוברים, והרבי מקוריץ הקפיד על האמת, אז גם שמה לא עוברים. אז זה החליף ביניהם את המשמרות, ומאז היום כולם יכולים לעבור, ככה הוא אמר. זה ככה מה שהוא סיפר. אז זה ככה מה שלמדנו, זה שבאמת תשובה אמיתית שנדע לפני ראש השנה שמתקרב וסמוך, שתשובה אמיתית היא בדעתו של אדם. והבאנו לזה את כל הראיות, גם הסיבה שלא יברכו על התשובה, והבאנו חיזוק לדברים האלו, ומפה רואים שלשוב בתשובה או לזכות את הרבים, או להשיב בתשובה יהיה רק עד שיגיעו לאותה נקודה שאמרתי עכשיו בסוף. אז אם זה יהיה לאדם, סימן שהוא השיב בתשובה, והוא שב בתשובה גם. אבל לא יודע איך אפשר להגיע לשוב בתשובה. זה רק מסובך בעצמו. לשוב, כי צריך לדעת גדולת השם, ואין חקר גדולתו, כמה ש... בשבועות, כן. למרות שזה משהו אחר. ואני אסביר למה. יש בזה קשר, אבל יש בזה משהו שהוא קצת רחוק מזה. אנחנו מדברים על ידיעה, לידע את גדולת השם, היום אי אפשר. אי אפשר לידע את גדולתו. אף אחד לא יוכל להבין את זה. לא יודעים העולם על מי מדברים. זה נורא, אם היה גילוי של יראה בעולם, לא היו בני אדם יכולים להזיז איבריהם מהפחד. מהיראה, מהפחד, מהבעלה, אי אפשר היה להזיז עצמם מהיראה הזאת. אבל בגלל שיש הסתר כזה שהקדוש ברוך הוא מגלה, אז הוא אומר לנו שנהיה בדרגה של ידיעה שהיא קיימת מדרגה כזאת. אז הוא אומר, ועדת היום השבות עלי בביך, שתדע לגדולתו של השם. אבל מה שאנחנו הסברנו, זה כאילו משהו אחר, זה שכן יהיה מה שהרב אומר, זה שיהיו, אבל מה שהכוונה שהסברנו, זה שיהיה בתשובה של האדם בדעת שלו לפחות. איך אומרים ש... ידעת שהתשובה לשוב לשם באמת תהיה בלבך, בדעתך, כאילו. שלפחות תשיב את התשובה, שכאילו הבני אדם יבינו שאת גדולת השם הם לא יודעים אם יכניסו בדעתם. או את האהבה, לא יודעים כמה כל אחד יפיק. אבל לפחות את התשובה, את איפה שהוא עומד בדעתו, שאת זה הוא ישיב ללב. ורק אז, מי יודע, אולי הקדוש ברוך הוא... נזכה לעורר אצלו רחמים ונפעל אצל אדון הרחמים ויבוא הקץ ותבוא גאולה ובנה בית המקדש. טוב, אז זה רק לסיום. מה שלמדנו זה שאב הפאר והיופי האמיתי של כל אחד מאיתנו, כי כשתבוא הגאולה יתגלה את הפאר של כל אחד והיופי של כל אחד, ולא שאחד ושלום היה מישהו יותר מהשני או משהו יותר, אלא הפאר של כל ישראל. ונראה איך זה תרח למען הגאולה, ואיך זה עבד ותרח ויגע, וכמה טוב ואור זורח מכל אחד, מכל יהודי. וזה נקרא ישראל לסגולתו, שהם סגולה שלו. אמר רב פעם רבי דוד מיללוב, הוא אמר, ביתם לסגולה, שלכל יהודי יש קמיה, יש את המלח, יש איזה קמיה שמחלקים לאנשים, כל פעם קמיות, אבל אמר רבי דוד מיללוב, הקמיה של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, ביתם לסגולה. אז כאילו, ישראל זה גם צד. את הסגול, ככה הוא אמר גם, נכון, תהפוך את הסגול מכל צד, ותמיד. טוב, הקדוש ברוך הוא יזכה לתורנו, שנזכה לגאולה שלמה, שיהיה בשורות טובות, שיבנה בית המקדש, ונחת רוח לפנות דרך מהשמיים וארץ. ברוכים אתם לאדוני יעשה שמיים וארץ. שיהיה בשורות טובות, עכשיו קצת נגינה אם אפשר. כמה דקות יחכו, נגינה קצת לכבוד הימים הקדושים, של תשובה להתעורר לשם, אם אפשר קצת נגינה. מחילה מכבוד הרבנים, קצת ניגונים, אפשר מהרבנים. מחילה מכבוד הרבנים, קצת ניגונים.
עדיין השיעור לא יסתיים, נא לשבת עד סיום הניגונים, בבקשה.
עכשיו קצת עשה את הזה ככה עם האור. סגור שעשה את הלכות. Thank you.
Thank you. התורה שלו, אתה בוטל לכולם הצלחה רבה, כדורי ברוכים, תשימח אותם, יש כאן את החתן של סבא קדישא רבי ישראל אבוחצירא, החתן של הבבא סאלי, והסיפור על שהבבא סאלי עשה להשתדף עם חב"ד, נכון? הסיפור? אז הוא בחר בכם לחתן. מי שיודע, המעלה של החתן עם חמיב זה קרבה גדולה יותר מן הבן דם.
חתן
זאת
להיות נחם.
זה נחם, זה יותר גדול. הרי הכל מחלוקת של שאול ודוד, אם הם היו ביחד, זה היה מביא את המשיח. כי החתן והחמיב הם במדרגה גדולה יותר מבין אבא לבן. יש מדרגה יותר גדולה.
בן זה מבחירה, חתן מבחירה.
יש פה מזכה אותי עם ההצלחה הבאה.